אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, האם נמצא הפתרון לתסמונת הלב השבור? חוקרים רבים מנסים להתמודד עם התסמונת הזו, כשל של הלב, כשל לבבי, שנגרם כתוצאה מטראומה נפשית. מיד נגלה האם חומר ההרדמה, תרגילים לאימון המוח או אפילו יישומונים לטלפון הם פתרונות אפקטיביים לתסמונת הזו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי ופוליטי מבית הספר ברוך איבצ'רלי, פסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, מגיש הסקט הפסיכולוגי-פוליטי החמוצים, כי בעוד פחות משבוע הבחירות בישראל, נעסוק היום בפסיכולוגיה של בחירות. שלום לך.
בוקר טוב דודו, בוקר טוב למאזינים.
זה אקט פסיכולוגי לכל דבר, נכון? לפחות בבסיסו.
בחירות זה תמיד דבר פסיכולוגי.
נעסוק בשאלות האם הצבעה היא דבר רציונלי או אמוציונלי. מה משפיע עלינו יותר? קמפיינים חיוביים או שליליים? האם פייק ניוז, האם חדשות כזב משפיעות עלינו? ומה עם הפרדוקס הישראלי? האם העובדה שרוב היהודים הישראלים המתונים מצביעים לימין היא סוג של פרדוקס? האם בעלת הקורונה תשפיע על שיעורי הצבעה? בהרבה מאוד שאלות מסקרנות, ונעסוק בעוד עניינים. חוקרים הצליחו להעלות את רמת הפריון של נקבות מבוגרות של עכברים, ולהאט את תהליך ההזדקנות של הביציות, אפילו לשפר את איכות הביציות. מיד נדום בעניין הזה, וגם האם בקרוב חוקרים יגלו את הקבר של המנקה נפרטיטי במצרים. חוקרים במצרים גילו חלל סודי בקבר של תותנחמון באמצעות מקם חודר קרקע, והפרסום הזה עורר מחדש את התקווה למצוא את הקבר של נפרטיטי. נגיף קורונה. בסין מתו ביממה האחרונה 71 בני אדם מהנגיף. עד כה בכל העולם מתו 2,699 בני אדם מהנגיף. מספר הנדבקים חצה את קו ה-80,000. משרד החוץ פרסם אתמול אזהרת מסע לצפון איטליה. במשרד ממליצים לכל מי שמתכנן נסיעה לצפון איטליה לשקול את נחיצותה של הנסיעה בעת הנוכחית, ולהתעדכן באשר להנחיות הרשויות באיטליה ביחס להתנהגות המונעת. במשרד הבריאות שוקלים להמליץ למגעים מאיטליה להיכנס לבידוד. העורכת שלנו היא ענת שרון בלייס. המפיקים הם אבי שמאי ואלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון שקם וגם בספוטיפיי, ואנחנו בשידור חוזר בערב, 19:00. פסיכולוגיה פוליטית. טוב, רגע לפני, האקט עצמו של ההצבעה, האם האקט עצמו הוא דבר שבבסיסו שיקולים פסיכולוגיים או לא ממש? פרופסור גלעד הירשברגר.
טוב, אז קודם כל, כל התנהגות אנושית שהיא, יש בה מרכיבים שהם פסיכולוגיים, או אתה הגדרת את זה כלא רציונליים, לא הייתי אומר שהם לא רציונליים.
אנחנו מיד נדון אבל בשאלה מה זה בכלל רציונלי ואמוציונלי, גם נכון. ההפרדה הזו היא מאוד בעייתית, אבל
נכון,
אוקיי.
אבל תמיד יש מרכיבים פסיכולוגיים. יש כמובן גם השפעות אחרות, אבל החלק הפסיכולוגי בהתנהגות הפוליטית שלנו, בחשיבה הפוליטית שלנו, בדרך שבה אנחנו מבינים את המציאות הפוליטית, הוא חלק מאוד משמעותי.
אנחנו מיד נבין גם מה הקשר באמת בין תפיסת המציאות שלנו לבין ההצבעה. ברשותך נעבור לעסוק בפוריות, כי אנחנו רוצים לדבר עם מי שעלה עכשיו מקנדה, ידבר איתנו מקנדה פרופסור חננאל הולצר, מנהל מחלקת פוריות וסגן מנהל אגף נשים ויולדות בבתי החולים של הדסה, בעקבות המחקר הבא. שימו לב, חוקרים הצליחו להעלות את רמת הפריון של נקבות מבוגרות של עכברים, ולהאט את תהליך ההזדקנות של הביציות, אפילו לשפר את איכות הביציות. השאיפה היא כמובן לטפל באמצעות אותם חומרים בנשים שמתקשות להיכנס להיריון. הדברים פורסמו בסל ריפורט, והחוקרים עצמם הם מאוסטרליה, מאוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה. הטיפול עצמו הוא גם לא פולשני, וזה עוד איתו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור חננאל הולצר, שמדבר איתנו מקנדה. שלום לך.
שלום רב, מה שלום?
בסדר, אנחנו נשמח לשמוע מה עם אותם חומרים שבאמצעותם הצליחו לשפר את איכות הביציות של העכברות.
האתגר החשוב ביותר בעולם הפוריות היום זה הירידה בפוריות עם הגיל אצל נשים. ויש המון מחקרים בתחום הזה, כולל, אם יהיה כמה משפטים אני אוכל להגיד, על מחקרים שלנו בהדסה. מה שעשו החוקרים האוסטרליים, הם השתמשו בתרכובת שנקראת ניקוטינמיד, אדנין, דינוקליאוטייד, שהשם חיבה זה NAD. זו תרכובת שנמצאת בכל התאים, היא מאוד חשובה לתהליכי חילוף החומרים. הם אמרו שהתרכובת הזאת יורדת עם הגיל בביציות, ומצד שני, שנתנו תוספת של המולקולות שמקדימות אותה, כלומר הפרקורסורים שלהם, הם הצליחו להגביר את הביוץ, לשפר את איכות העוברים, וגם את ההתפתחות שלהם. הם גם שמו את זה במדיום של עוברים שגדלו במעבדה, והוא גם שיפור שם.
וזה אומר שהחומר עצמו הוא גם יהיה, עשוי להיות אפקטיבי בכל מה שקשור לנשים, לבני אדם?
צריך להיות מאוד זהירים כשמאמצים מחקר כזה. אני חושב שזה מחקר שפותח דלתות למחקרים נוספים. יש המון מחקרים כאלה. לפני כמה שנים, עמית שלי מטורונטו, בוב קספר, מצא שקוקיוטן אולי מצעיר את הביציות, מצעיר את האנרגיה של ביציות, ויש, בסופו של דבר לא יצא הרבה מהתוספות האלה. צריך, כמו שאמרת, לדאוג שמה זה יכול גם להזיק. לכן הייתי נזהר מלהציע לאנשים מיד לקחת את זה. בפוטנציה, אולי כן.
אולי כן. בוא, אנחנו רוצים ללמוד באמצעותך אולי על הפגיעה באיכות הביציות, גם ודאי בקרב נשים. מה קורה לביציות עם חלוף השנים?
כן. להבדיל מתאי זרע שנוצרים חדשים כל יום, הביציות שיש לאישה כשהיא בעצמה הייתה עוברית בת 20 שבועות, אז זה השיא, ומאז המספר יורד וגם האיכות שלהם יורד.
זאת אומרת, מאז שהאישה עצמה הייתה עובר. בוא נעכל את זה, כן.
מאז שהאישה עצמה, השיא הוא בגיל 20 שבועות בתוך הרחם של אמא.
וואו.
אז יש בערך 6 מיליון ביציות, בלידה יש בערך מיליון ביציות, בתחילת גיל הפוריות 400 אלף. אז זה לא רק המספר, אבל זה גם האיכות. אנחנו כולנו יודעים שיש הריונות בגיל מבוגר יותר, יש יותר סיכון לפגיעה קרומוזומלית, כמו תסמונת דאון ועוד. זה נובע מפגיעה באיכות הביציות, יש פגיעה בחלוקה של הקרומוזומים. וזה אתגר שאחד הדרכים שמציעים להתמודד איתם זה התוספות בין אלה שהציעו הקבוצה הזאת מאוסטרליה.
עכשיו, מהו אותו חומר שאמרת שנמצא באופן טבעי בביציות והזרקתו, במקרה הזה בליעתו, משפרת את איכות הביציות?
כן, זה חומר שחשוב מאוד בתחום חילוף החומרים. זה שני נוקלאוטידים, שאחד מהם זה נקרא ניקוטינמיד, והשני אדנין, מכאן השם שלו. זה למעשה, זה טנדר של אלקטרונים, זה מעביר תרכובות, זה מעביר אלקטרונים ממולקולה אחת למולקולה שנייה, זה תהליכים שנקראים חמצון חיזור, זה מאוד חשוב בחילוף החומרים. והם הראו, יש בעולם בכלל, בתחום של הזדקנות, השימוש במולקולה הזאת צובר פופולריות. ניסו את זה בזמנו באלצהיימר, וזה לא הלך. ניסו את זה על שריר הלב או על שרירים אחרים, ויש תוצאות מעורבות. הם ניסו את זה על ביציות. אז התרכובת הזו, כמו שאמרתי, נמצאת בכל התאים, חשובה להמון תהליכים. השאלה אם תוספת שלה בעודף היא באמת מועילה, כמו שאמרו החוקרים, או שיכולים להיות גם נזקים, כמו שיש אזהרות לגבי זה.
ועדיין לא ברור מה זה יעשה לבני אדם.
עדיין לבני אדם, לבנות האדם, אתה יודע, שהציגו את המחקר שסיפרתי עם חברים מטורונטו, הוא אמר, נתנו לעכברות חודש וחצי קוקיוטן, זו תרכובת אחרת, והפוריות שלהם עלתה. עכברות חיות שנה וכמה חודשים, אז לפי זה נשים צריכות לקחת את זה 10-20 שנה. אז עדיין אין תשובות לגבי היישום של זה בבני אדם, ולמרות שיש תוספי מזון שמכילים את ה-NAD או את הפרקורסורים שלהם, הייתי נזהר מלהמליץ על לקיחה של התרכובות האלו, עד שיהיה לנו יותר מידע.
תודה לך על השיחה הזו, פרופסור חננאל הולצר, מנהל מחלקת פוריות וסגן מנהל אגף נשים ויולדות בבתי החולים של הדסה. תודה לך.
לילה טוב ממונטריאול.
לילה טוב לך, עבורנו זה כמובן בוקר טוב. נחזור על הכותרת. חוקרים הצליחו להעלות את רמת הפריון של נקבות מבוגרות, כרגע של עכברים, להאט את תהליך ההזדקנות של הביציות ואפילו לשפר את איכותן, שכפי שאמר פרופסור חננאל הולצר, צריך לראות אם זה יהיה אפקטיבי באותה מידה, יעבוד, יהיה אפקטיבי על נשים, או, אבל שוב, זה כמובן מעורר תקווה. אנחנו חוזרים לפרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי ופוליטי מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו מדברים על פסיכולוגיה פוליטית. שאלת השאלות, איך אנחנו בוחרים עבור מי להצביע? האם כולנו מחכים את מה ששמענו בבית וחוזרים על המנטרות?
התשובה היא שכן ולא. זאת אומרת, אם רוצים לדעת למה ישראלי ספציפי יצביע, הדרך הבטוחה ביותר היא לשאול היכן האדם הזה גר, מה המצב הסוציו-אקונומי שלו, מה רמת ההשכלה שלו.
תמיד נשמע סטריאוטיפי ומעליב.
זה מאוד סטריאוטיפי, אבל זה גם נכון. יש סיבות לכך שזה עובד בצורה כזאת.
אז מה זה אומר? זאת אומרת, אם אדם גר בעיר מסוימת, סביר להניח שהוא יצביע עבור מפלגה מסוימת?
נכון. עיר מסוימת או שכונה מסוימת בעיר מסוימת.
די.
זה אגב תופעה שהיא לא רק ישראלית, היא תופעה שמוצאים אותה כמעט כל העולם, וגם אם נסתכל על הבחירות בארצות הברית, אפשר לראות דברים דומים, ואחת הסיבות היא סיבה מאוד טריוויאלית. אנחנו יצורים חברתיים, מאוד חשוב לנו להיות מקובלים בחברה שבה אנחנו חיים, ואנשים לא רוצים להיות חריגים או לקבל פידבק שלילי מהסובבים אותם. אז אם אני גר בארצות הברית בשכונה שכולם דמוקרטים, וכל הסטיקרים על המכוניות הם סטיקרים ליברליים, אז במידה ואני אשים סטיקר של טראמפ, הסתכלו עליה בצורה שלילית, וכמובן שלהפך.
למרות ששוב, ההצבעה היא חשאית וכולי, אתה יכול להיות לגמרי איש של הצד השני מבלי שידרו.
עכשיו זה קורה, אנחנו יודעים שיש אנשים שלא מספרים לחבר'ה למה הם הולכים להצביע, והם מצביעים הפוך או אחרת, אבל אם מסתכלים על דפוסי הצבעה בישראל...
תמיד יש אלמנט של הפתעה, נכון? אנחנו...
יש איזשהו אלמנט של הפתעה, יש גם הרבה מאוד קולות צפים, צריך לזכור. זאת אומרת, גם בכל מערכת בחירות בישראל, יש אחוז די גבוה של אנשים שלא בדוחים עד הרגע האחרון לאיזו מפלגה הם הולכים להצביע, ועדיין, דווקא מהשנה האחרונה, יש לנו הרבה ניסיון שבה אנחנו יכולים לראות שהכל משתנה ונשאר אותו הדבר. אנחנו חוזרים מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, ורואים תוצאה שהיא די דומה לתוצאה הקודמת.
עכשיו, אמרת שאפשר פחות או יותר לדעת למי אני אצביע על פי מקום המגורים שלי וכו'. זה אומר שמלכתחילה אני עברתי לגור במקום שהוא מכיל אנשים דומים לי, או שכבר כשאני שם אני לא רוצה להיות שונה וחריג?
שני הדברים קורים. זאת אומרת, אם נולדת במקום מסוים, אז סביר להניח שתתנהג כמו שאר אנשים באותו המקום. זה אגב לא נוגע רק לדפוסי הצבעה, זה נוגע לכל דבר אחר. זה גם ישפיע מאוד על תחום התעסוקה שתבחר בו.
מעניין, מספר הילדים.
מספר הילדים, הרבה מאוד. זאת אומרת, אם מסתכלים על אזורים בישראל שנניח נקרא להם יותר נכשלים מבחינה כלכלית ומבחינת רמת ההשכלה, זה לאו דווקא בגלל שאנשים שם בעלי יכולות נמוכות יותר, אלא בגלל שרמת הציפיות באותם המקומות היא נמוכה יותר. זאת אומרת, יש איזושהי אווירה חברתית שמייצרת הרבה פעמים את הנכשלות הזאת, ואותו הדבר לגבי הצלחה.
זאת אומרת שמה שעידוד אנשים למשל להשיג השכלה וכו', זה משהו שיכול לעבוד, להיות אפקטיבי.
בהחלט, בהחלט, כן, אפשר לשנות.
וואו.
אבל הדפוסים שקיימים באותו אזור, באותה שכונה, הם מאוד משפיעים, ובהחלט משפיעים על דפוסי הצבעה.
טוב, מנסה לחשוב על הקשר בין מחירי דירות לבין מה שאמרת עכשיו, אני אצור כאן, אבל ההצבעה עצמה, כשאני מחליט עבור מי להצביע, אז בוא תאר לי, אוקיי, שכונת המגורים, אמרת שקצת השפעת ההורים, מה ששמעתי בבית, מה עוד משפיע על ההחלטה הזאת?
אז מגורים, הורים, ערכים, אמונות וכולי, אבל בישראל יש מרכיב אחד שהוא המרכיב החשוב ביותר שמשפיע על דפוסי הצבעה, וזה הנושא של תפיסת ביטחון. ואני מדגיש את העניין של תפיסת ביטחון ולא של ביטחון, כי יש פער בין שני הדברים. כן, יש הבדל בין רמת הביטחון האובייקטיבית לבין הדרך שבה אני תופס את הביטחון. הדבר שמטריד את הישראלים יותר מכל שאלה אחרת, זה הנושא הביטחוני. אנחנו מדינה או עם פוסט-טראומטי, ואנחנו חוששים מאוד מהנושא הקיומי, כן? אנחנו אכולי חרדות קיומיות, וזה משפיע על כל תחומי החיים.
אבל לא כי
אנחנו... ומי שמצליח לתת בנו את תחושת הביטחון הזו, יש לו סיכוי יותר טוב לנצח בבחירות.
כשמדברים על חרדות וכו', בדרך כלל דברים מופרכים, אנחנו עם שבאמת עבר טראומות חמורות.
זה נכון. אז יש מצד אחד את המציאות האובייקטיבית, שזה הטראומות שעברנו, אבל יש גם תפיסה סובייקטיבית. אז אמנם העם הזה עבר תלאות רבות, ואנחנו כולנו דור שלישי או רביעי של ניצולי שואה, אבל בכל זאת מדינת ישראל היא מדינה חזקה מאוד. היא מדינה שלא נתונה, על פי מומחים ביטחונים, היא לא נתונה לאיזשהו איום קיומי מיידי.
זה בדיוק.
ועדיין התחושה של הישראלים רבים, היא שאנחנו חיים על סוג של קצה מצוק, כן? שאנחנו
בדיוק.
תמיד על פי תהום.
חסכת את ההערה שלי, גם אני מרגיש שכל יום יכול לדפוק מישהו בדלת ולהגיד, אוקיי, הכל עשוי להשתנות, האיום הקיומי מרחף, שוב, נכון. מעל הראש של מי שגדל על על הדברים האלה, על הטראומות הלאומיות שעברנו, לא רק לאומיות, נכון, כמובן. נכון.
זאת אומרת שתחושת הביטחון ותחושת הרווחה שאנחנו חיים בה נתפסת כאולי איזושהי קליפה דקה,
כן,
שקל מאוד לשבור אותה, ולכן מי שבאמת נוטע בציבור את התחושה הזאת, שהוא זה שיביא ביטחון, הוא זה שישמור על עם ישראל, יש לו סיכויים יותר טובים.
אנחנו יודעים אבל שיש גם טקסטים שהם דתיים ולא דתיים, בחגים מסוימים שאנחנו קוראים, באים עלינו לחלוטנו. זאת אומרת, הנרטיבים האלה קיימים all over the place.
נכון, נכון. פילוסוף, הוגה דעות.
ושוב, מבלי לבקר אותם, זאת אומרת, אנחנו מותקפים בטילים גם בימים אלה.
נכון.
אנחנו כן, יש איום.
נכון, אז זה כאן בדיוק החלק הפסיכולוגי המעניין, וזה הפער בין האיומים האמיתיים, שזה טילים וטרור, ויש איום איראני, ויש, כן, יש איומים אמיתיים, לבין תפיסת האיום, והשאלה היא האם אנחנו תופסים את האיומים כפי שהם, או שאנחנו לוקחים איתנו, או נושאים איתנו זיכרונות עבר שמשפיעים על תפיסות האיום הנוכחיות שלנו, והמחקר מראה שכן, שאנחנו מאוד מושפעים עדיין, המחקר שלי באופן ספציפי עוסק בין היתר בשאלה של כיצד זיכרון השואה משפיע היום על הפוליטיקה הישראלית, על תפיסות פוליטיות בישראל, ויש השפעה מאוד משמעותית, ואני גם עוסק במטאפורות קיומיות, שבהם אנחנו מסתכלים על כיצד התפיסה המטאפורית של המציאות הקיומית בישראל משפיעה על עמדות פוליטיות.
בוא תסביר לנו את הנקודה הזו.
אז השתמשנו כבר במטאפורה של קצה המצוק או פי תהום.
נכון.
ישראלים רבים מתחברים.
או קליפה דקה.
או קליפה דקה. או גבולות אושוויץ.
שוב, נזכיר, מה שאמרת לפני כמה דקות, מי שזוכר היטב או חווה ממש את זיכרון השואה, או חושש ממש, יש לנו חרדה קיומית לכולנו.
נכון, ומה שמעניין כאן זה שהוא לא באמת זוכר היטב, אנחנו מדברים כאן על
נכון,
זיכרון
נכון,
קולקטיבי,
נכון, נכון, נכון,
לא על זיכרון אישי,
בדיוק.
זיכרון שאגב הוא לא רק של דור שני, שלישי ורביעי של ניצולי שואה, אלא של כלל האוכלוסייה הישראלית. הזיכרון הקולקטיבי מאוד שונה מהזיכרון האישי, זאת אומרת, המסקנות של ניצולי שואה היו שונות מהמסקנות של הדורות שבאו אחריהם, ואנחנו באמת מרגישים במידה רבה איזושהי מנטליות מצור, איזושהי תחושה, זה אגב מושג של דני ברטל, איזושהי תחושה שכולם קמים עלינו לחלוטנו, כן, כפי שאמרת מקודם, והתפיסה המטאפורית של המציאות הזאת מאוד משפיעה על הדרך שבה אנחנו מבינים את המציאות הפוליטית
ככל
הישראלית.
ככל שאני מרגיש מותקף יותר, או בקליפת דקה וכל, כמו שאמרת, על קצה מצוק, אני אצביע יותר עבור הימין?
נכון, אז אני אהיה יותר ימני, אני אהיה יותר חרדתי, אני אהיה במצב יותר דפנסיבי, אבל אפשר לקחת את המציאות הקיומית האובייקטיבית הזאת, ולהמשיג אותה בצורה מעט שונה. למשל, בוא נחשוב על ישראל כספינה שעומדת להתנגש בקרחון. גם במטאפורה הזאת יש איום קיומי, והוא איום מאוד משמעותי. אבל בניגוד לקצה המצוק, ששם אני נמצא במצב של מגננה, ששם אין לי ברירה אלא להגן על עצמי בחירוף נפש, כי כל טעות תגרום לי בעצם לעוף מהמצוק.
נכון.
כאשר אני על ספינה שעומדת להתנגש בקרחון, יש לי יותר שליטה. אני יכול לקבל החלטות, אני יכול להסיט, אני יכול להסיט את הספינה לדרך אחרת. אני יכול אולי להחליף את הקברנית של הספינה.
Okay.
זאת אומרת שיש לי הרבה יותר שליטה, יש לי דרך לשלוט במציאות, והמציאות הזאת לא נכפית עליי כפי שנכפית עליי על קצה המצוק.
זאת אומרת שאפילו המטאפורה היא עשויה להשפיע על, או לשקף את תפיסת העולם שלנו, או להשפיע על ההצבעה.
המטאפורה מאוד משפיעה. כאן מעניין. יש נקודה מאוד מעניינת לגבי שפה וקוגניציה, והיא שהשפה שלנו לא רק מבטאת את החשיבה שלנו, אלא מעצבת את החשיבה שלנו. זאת אומרת שאם אנחנו נחשוב בצורה מטאפורית מסוימת, זה לא רק יבטא את העמדה שלנו, אלא ישנה לגמרי את הדרך שבה אנחנו חושבים על המציאות. אז אם נבחר למשל לחשוב על ישראל כספינה שעומדת להתנגש בקרחון, יכול להיות שאנחנו נשנה גם את הדרך שבה אנחנו חושבים על המציאות הקיומית הישראלית.
שורה תחתונה של הדברים המאוד מסקרנים שאמרת, היא שככל שאנחנו חושבים שהעולם הוא מקום יותר מסוכן, ואנחנו לא בוטחים במה שנמצא מסביבנו, נצביע יותר עבור הימין, ואם אנחנו נהיה קצת יותר נאיבים, או בוטחים באנושות וכו', אנחנו נצביע יותר עבור השמאל.
יש תפיסה כזאת, כפי שאתה מתאר אותה, אבל אני חושב שהיא לא לגמרי מדויקת. זאת אומרת, התפיסה אולי אפילו הרווחת בפסיכולוגיה פוליטית היום, זה שאיומים משרתים את הימין, וכאשר אנשים נחשפים לאיום, הם הופכים להיות יותר ימנים. זה נקרא סחף שמרני, או conservative shift.
Okay.
אבל אני לא לגמרי מסכים עם התפיסה הזאת, ואני חושב שאיום הוא מאוד מורכב. אני בוודאי לא מסכים עם התפיסה שמי שלא תופס איומים בצורה הזאת הוא בהכרח נאיבי. מה שאני ושותפיי מראים במחקרים שלנו, זה שאיומים הם מורכבים. ישנם איומים שימנים תופסים, וישנם איומים ששמאלנים תופסים. ויש התעלמות מסוימת מסוג האיום שליברלים או שמאלנים תופסים. אז אם ניקח את זה למציאות הישראלית,
כן.
הימין באמת רואה יותר, מזהה יותר, מגיב יותר מהר לאיומים פיזיים, כמו טרור, טילים, איראן וכולי. אבל השמאל הרבה יותר רגיש לאיום הזהותי על ישראל, זאת אומרת, האם ישראל תמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית? ואם אנחנו מסתכלים על שני האיומים...
זה נשמע לימנים לוקסוס, כשאנחנו באמת מאוימים פיזית.
זה נשמע לימנים משהו שלא נמצא תחת איום. זאת אומרת, כן. מצד אחד, לימנים מאוד חשוב שישראל תהיה מדינה יהודית, ללא ספק. אבל אם שואלים אותם, האם הדבר הזה נתון לאיום? הם יגידו, לא, אין שום איום. ישראל היא מדינה יהודית ואין שום בעיה. יש יותר סיכוי ששמאלנים יבינו שעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית לא מובטח אם נמשיך במדיניות הנוכחית, למשל, לפי התפיסה של השמאל. והם באמת תופסים איומים שהם שונים. עכשיו, יש מרכיבים פסיכולוגיים שונים לאיומים האלה.
מעניין.
האיומים שהימנים תופסים, וזה אגב לא רק בארץ, זה גם בעולם, הם איומים מיידיים, קונקרטיים, לוקליים. ואיומים שיש כוונת מכוון, זאת אומרת שיש מישהו אחר בצד השני שמנסה לאיים עלינו. איומים ששמאלנים תופסים הם איומים שמתפתחים לאט, הם לא מיידיים, הם נמצאים איפשהו בעתיד, והם איומים שאנחנו קוראים להם threats of omission, או איומים שאין מישהו שבהכרח מאיים, אלא שהאיום מתפתח במידה ולא נתערב. אז במה דומה למשל האיום של ההתחממות הגלובלית או האיום הסביבתי לאיום הדמוגרפי או הזהותי על ישראל? שניהם איומים שיקרו או יתפתחו אי שם בעתיד במידה ולא תהיה התערבות.
בוא רק תסביר את האיום הזהותי וכולי, כי זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, נכון. איראן, אנחנו מבינים מה זה אומר, אבל על איזה איום אתה מדבר?
נכון, אז ישראל היא מדינה מאוד מיוחדת בכך שהאיום שהימין תופס והאיום שהשמאל תופס הם איומים שמתנגשים אחד בשני. הימין בעצם אומר, במידה ואנחנו ניצא משטחי יהודה ושומרון, מדינת ישראל תהיה נתונה לסכנה קיומית. יהיו טילים בשטחים, כפי שיש מרצועת עזה, זה ישתק את נדבג, את גוש דן, לא נוכל להמשיך להתקיים כאן מבחינה פיזית. השמאל אומר, במידה ונשאר ביהודה ושומרון, 2.6 מיליון פלסטינים בסופו של דבר נשאר, או שיאיימו על זהותה הדמוקרטית של ישראל, זאת אומרת, לא נוכל להמשיך להיות מדינה דמוקרטית כאשר אנחנו שולטים בכל כך הרבה אנשים חסרי זכויות, או שיתאיים על זהותה היהודית של ישראל כאשר 2.6 מיליון פלסטינים יקבלו אזרחות ישראלית, ואז צביונה של המדינה ישתנה. הימין נוטה לא לראות את האיום הזה, והשמאל אגב נוטה לא לראות את האיום הפיזי, כן? יש לומר ששני הצדדים מראים איזשהו עיוורון קשב לאיום שהשני רואה.
טוב, נשמע כאילו, אתה גורם לנו עוד יותר, אנחנו מתקשים, גם מי שמתקשה להחליט או קולות צפים, זה באמת שני האיומים קיימים ברמה זו או אחרת, זה באמת עניין של ניואנס.
יש כאן באמת דילמה מאוד גדולה, זאת אומרת, לא ניתן לבטל את הדילמה, אני חושב שאחד הדברים...
לא נשמע שאף צד טועה לגמרי.
אף צד לא, זה מאוד חשוב לציין, ששני הצדדים
צודקים... זה לא מטומטם והוא לא מטומטם.
לגמרי. ממש. אני כאן... תיאוריה שאני עובד עליה לאחרונה, שאני קורא לה תיאוריית ההגנה החברתית, זו תיאוריה ההישרדות החברתית, זו תיאוריה שבעצם מדברת על כך שקבוצות מתנהגות באופן שמבטיחות את ההישרדות שלהם, גם אם חברי הקבוצה לא לגמרי מודעים לעניין הזה. אז למשל, ימין ושמאל הם שניהם אסטרטגיות הישרדות מאוד אדפטיביות, כשאחת לא יכולה לבטל את השנייה. זאת אומרת, במידה ובישראל יהיו רק ימנים שיזהו את האיום הפיזי, ולא יהיה אף אחד שיזהה את האיום הזהותי סימבולי, אנחנו נהיה בבעיה. ואם יהיו רק שמאלנים שיזהו את האיום הזהותי סימבולי ולא את האיום הפיזי, גם נהיה בבעיה. אנחנו צריכים בעצם את שני הצדדים.
צריך
איזשהו איזון בין הצדדים.
כן. מאז יהודה וישראל תמיד היינו שני צדדים.
לחלוטין. כן.
אין צד אחד שטועה כנראה באופן מובהק.
כן, השאלה היא באמת המתח בין הצדדים והפרופורציה בין תפיסת האיומים הזו.
טוב, הצלחת לבאס את מי שתכנן להחליט על פי הדברים האלה, אבל אתה צודק לגמרי.
אנשים מחליטים על פי הדברים האלה. זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים שאנחנו מוצאים בסקרים, זה שבניגוד לדעה הרווחת שימין הם אלה שהם אנשי ארץ ישראל השלמה ושמאל בעד חלוקת הארץ, אנחנו מוצאים שהרבה מאוד ימנים, אפילו אנשים שמצביעים למפלגות ימין קיצוניות יותר נניח, כמו ימינה, אחוז מפתיע מתוכם מוכנים לפשרות טריטוריאליות כאלה ואחרות. חלק מוכנים להסכם של שתי מדינות, חלק מוכנים לאיזשהו סוג של היפרדות חד-צדדית.
גם בהיסטוריה אנחנו יודעים שדווקא ימין ויתר.
נכון, נכון. זאת אומרת, זה לא המפתח לחלוקה בין ימין לשמאל. דווקא העניין של תפיסת איומים, זו דרך מדויקת יותר להבחן ימנים ושמאלנים. ימנים באופן כללי הם אלה שתפיסת האיום הפיזי שלהם היא גבוהה מאוד. וגם אם הם מוכנים לפשרות וגם אם הם לא מבחינה אידיאולוגית אנשי ארץ ישראל השלמה, הם יצביעו למפלגות ימין.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. פחות משבוע לבחירות, מה משפיע על ההחלטה שלנו למי להצביע? נמצא איתנו כאן באולפן פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי ופוליטי מבית הספר ברוך איפשר, לפסיכולוגיה במרכז המתחומי הרצליה. התחלנו לדבר מעט על הקשר בין איך שאנחנו תופסים את האיומים שלנו, גם הימין וגם השמאל רואה באיומים כאיזשהו משהו קטליזטור, משהו שמעצב את ההצבעה. כל אחד רואה איומים מעט אחרים, אז ההצבעה שלנו היא אמוציונלית לפי מה שאתה אומר, לא מי שיותר זיכרון השואה חי בתוכו, משפיע בדרך מסוימת.
אז כאן באמת השאלה, עד כמה למשל זיכרון השואה הוא נושא שהוא רק אמוציונלי או נושא רציונלי?
אתה צודק.
ברמה האמוציונלית, נכון, אפשר להגיד שאנחנו אכולי חרדות וכאן נמצא המרכיב האמוציונלי, אבל מהצד השני, עם שחווה חוויה טראומטית כמו השואה, יש משהו מאוד רציונלי בכך שהנכבה ברותחין נזהר בצוננין, ובעצם נמצא יותר על המשמר מאשר קבוצות אחרות.
בעצם ההפרדה בין רציונלי ואמוציונלי היא הפרדה
נכון,
מעט
היא
מלאכותית.
נכון, היא הפרדה מלאכותית, כן. והיא גם השאלה של מהו רציונלי, זו שאלה מאוד מורכבת, כי יש פנים שונות לרציונליות כמובן.
אז אם אני רוצה לנבא איך אדם מסוים יצביע, אני משער שלא, לי אין אינטרס לעשות את זה, אבל ודאי אנשים שעוסקים בתחום עצמו, אז הם צריכים לשקלל מצב סוציו-אקונומי, שכונת מגורים, נכון. איומים, בהנחה שיודעים מהתפיסת העולם של אותו אדם.
נכון, זאת אומרת שיש מרכיבים שונים שכבר על חלקם דיברנו, יש את הנושא הסוציו-אקונומי ואזור המגורים, יש את תפיסת האיומים, שזה אולי אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר שמסבירים במה אנשים תומכים ולאיזו מפלגה הם מצביעים. וישנם כמובן מרכיבים אחרים שקשורים למה המפלגות או המועמדים משדרים ומה הציבור בעצם רוצה.
טוב, שוב, גם, אני מקבל גם תגובות לטלפון. כמובן שאי אפשר להחליט, זאת אומרת, אפשר לנסות ולסרטט ארכיטיפים, כן. אבל יש אנשים שמרוויחים X ומצביעים עבור Y, ולהפך, זאת אומרת, הם באמת...
ברור, אנחנו, כרגע אנחנו מדברים על ממוצעים
והסטטיסטיקות,
אבל מאוד חשוב להבין את הדפוסים והסטטיסטיקות. זאת אומרת שאם, למשל, נאמר באופן גורף שגברים גבוהים מנשים, כאמירה גורפת, האמירה הזאת היא נכונה. אבל כמובן שאפשר תמיד למצוא את האישה המאוד גבוהה ואת הגבר המאוד נמוך, שלא יתאימו לאמירה הגורפת הזאת.
נכון, ובעיקר מה שאני לוקח ממה שהיה עד עכשיו זה שאף צד לא טועה לגמרי. זאת אומרת, כל צד פשוט שם חשוב. את הפוקוס על נקודה אחרת.
נכון, אולי אחד המסרים המאוד חשובים
כן.
זה
אף אחד
להבין...
לא טיפש.
זה לא רק שאף אחד לא טיפש, אלא ששתי האסטרטגיות האלה, גם של הימין וגם של השמאל, הן אסטרטגיות ששומרות על הקבוצה, שהן מאוד אדפטיביות, שאי אפשר בלעדן. זאת אומרת שבתוך הקונפליקט הפוליטי שקיים בישראל כל הזמן, והתחושה שהצד השני הוא או גזען וטיפש, או בוגד וכולי, מאוד חשוב שנבין שאנחנו צריכים את שני הצדים. הוויכוח הוא בעצם על הפרופורציה בין הצדדים, ולא על עצם התפיסה והאמונה של הצד השני.
טוב, זה, הלוואי והמסר הזה היה מפעפע החוצה, מעבר לכמות המאזינים שלנו. אנחנו נעצור כאן ברשותך, אנחנו רוצים לעבור לפתרונות מסקרנים, לתסמונת הלב השבור, כשל לבבי, שנגרם כתוצאה מטראומה נפשית. לא מעט מחקרים שפורסמו לאחרונה עוסקים בתסמונת הזו, בניסיון לשפר את מצב הלוקים בתסמונת, בין השיטות שמוזכרות בשלל המאמרים, שימוש בחומר הרדמה, תרגילים לאימון המוח, נוירופידבק, יישומונים לטלפון, מיד נבין איך יישומונים עשויים לסייע במקרה של שברון לב, אפילו פתרונות כימיים, כתבה שסוקרת את הטיפולים השונים פורסמה בעיתון הארץ. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יוחאי עטריה, מרצה בכיר במכללת תל חי, שחוקר את הקשר בין נוירוביולוגיה ופילוסופיה של המדע. שלום לך.
אהלן, אני אוהב את ההגדרה, אולי סוף סוף יהיה לי הגדרה.
לא, אתה לא אומר, אז בסדר, אוקיי, אז הסכמנו על ההגדרה. מהי אותה תסמונת? אולי באמצעותך נלמד, כי זה נשמע כאילו משהו מטאפורי שהפך להיות מציאות.
אנשים שעוברים פרידה מאוד 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 קשה, חווים איזשהו לחץ בלב, לחץ ממש כאבים, עד כדי שרואים... שינויים משמעותיים פיזיולוגיים, זאת אומרת, הם לא רק מדמיינים את זה. כן, משהו כזה.
אבל, טוב, אנחנו יודעים אבל שפה מדובר במשהו רגשי, נכון או נפשי, שאיכשהו משפיע על הלב, שזה לא טריוויאלי.
נכון, זאת אומרת, כן תחיזר לא לצמצם מזה את הרגשות ללב, אבל כנראה שהמערכת הפיזיולוגית, זאת אומרת, בעקבות מוות פתאוני של אדם אהוב, או... תאונת דרכים, או גירושים אפילו, או אפילו לפעמים אירועים מאוד 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 שמחים, יש איזה קשר לבבי, זאת אומרת, זה ממש, רואים שינויים בלב. אני פחות כאילו מוטרד מהתסמונת עצמה, אני חייב לומר, אלא מהשיח על לטפל בה, מהשיח של, זאת אומרת, מציעים פה, מה שמציעים פה זה בעצם, הייתי אומר, לשלוף זיכרונות, להתעסק
נכון,
עם זיכרונות.
נכון, שזו אחת ההצעות, בין היתר גם אחד הפתרונות הכימיים וכולי, גם מדברים על סרט שגם עסק בנושא הזה, הוא
כן,
באמת...
כן, יש את הסרט, את הסרט המפורסם של שמש נצחית בראש תלול.
נכון.
תלול, אבל באמת אני כרגע רוצה לדבר על איזושהי סוגיה שהיא מאוד, מאוד מאוד רגישה, שנוגעת לזיכרונות שלנו. זאת אומרת, הזיכרונות שלנו הם האישיות שלנו, הם מי שאנחנו, הם... יש לנו זיכרונות ילדות, זיכרונות מכל מיני סוגים. עכשיו, הזיכרון, חשוב להבין, הוא לא מחסן. אין מגירה שאני הולך ופותח ומוציא את התיקייה שקוראים לה בן אדם X או בן אדם Y. זאת אומרת, כשמדברים על שליפת זיכרונות, זה נכון שהיו ניסויים של דין דודאי בחול, פרופסור דין דודאי מויצמן, שמראה שאפשר לשלוף זיכרונות, כי כל פעם שאנחנו מקודדים זיכרון מחדש, בעצם יש שם איזשהו זמן פתוח שאפשר, הייתי אומר, להתעסק איתו, לשלוף אותו, אבל כשמדברים על זה בצורה עמוקה, לא על זיכרון פשוט, זיכרון של אדם אהוב. אני באמת לא רוצה, לא מעיז לחשוב על איך זה לאבד אדם מאוד מאוד קרוב ואהוב, אבל הוא לא בנקודה מסוימת, אלא כל הרשת עצמה מרושתת באדם הזה. זאת אומרת, שבמובן הזה לשלוף את הזיכרון, יש פה משהו שהוא מאוד 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 בעייתי. לא, אי אפשר להיפטר מזיכרון או למחוק אותו. אם אנחנו מוחקים או נפטרים, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בעצם נפטרים מחלק מהאישיות שלנו. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, וזה קשור לתפיסה יותר כוללת, שגם דיברנו עליה שהייתי איתך בתוכנית, שבעצם אי אפשר לנתק, אנחנו תמיד חיים בהקשר מסוים, אנחנו תמיד חיים באיזשהו רקע מסוים, באיזשהו מצב רגשי מסוים, אי אפשר לנתק את הדברים, ההסתכלות צריכה להיות הוליסטית, לא באיזה מובן מין סיסמה רוחנית כזאת, אלא אנחנו תמיד אורגניזם שלהם שפועל באיזשהו עולם, באיזושהי סיטואציה, אי אפשר לנתק, להוציא משהו החוצה, ואני חושב שהדברים יישארו אותו דבר. זה איזושהי פנטזיה, שהיא פנטזיה גם דומה לזה שאולי אנחנו ניגע באיזה נוירון במוח ונעשה שינוי, או ניגע באיזה גן.
אבל זה נשמע מאוד מפתה, שבעתיד נוכל איכשהו כימית לטפל במקום שבו נשמר הזיכרון הטראומטי, ואז ממי איתנו לא יעבור את הטיפול הזה כדי להתמודד?
אני למשל, אחד שעבר טראומה, ועבר טיפול, אני לא הייתי מוותר על הזיכרון הטראומטי, אני לא חושב שהייתי יכול בסיטואציה שלי עכשיו בחיים, לכתוב, לחיות, לאהוב, להרגיש אדם שלם, מלא, בלי הזיכרונות, אני לא הייתי מוותר, גם תחשוב רגע, אז בוא ניקח את רגע לקצה, אני מקח את האפשרות להרגיש כאב, פשוט לא תסעוד בעולם. זאת אומרת, יש חשיבות, אני לא חוקר אבולוציה, אבל יש חשיבות גם אבולוציה ברור, וכל הדברים האלה. עכשיו, מה זה כאב שאתה מאבד באדם אהוב? זה תהליך אבל. תהליך אבל שבו אתה מתגבר על הדבר, אתה מבין מה קרה, האם שאני מכה את הרגש הזה. האם הבאדם הזה יעבור את התהליך שאנחנו רוצים שהוא יעבור, או שפשוט יעבור מנקודה A לנקודה E בלי כל התהליכים בעזר, ואז בעצם יהיה בסוג של בעיות אחרות. זאת אומרת, אי אפשר להעביר אותך מנקודה A לנקודה מאוד מאוד רחוקה ממנה, בלי שום תהליך, ולצפות שהכל יהיה בסדר, אתה פשוט לא תהיה אותו אדם.
זאת אומרת שצריך את תהליך העיבוד והעיכול הזה, ואי אפשר לקפוץ, ולוותר על במרכאות חוויה, או הטראומה, או מוות של קרוב וכו'.
אני לא בעניין של לקדש את הקורבנות, ואת הכאב ואת הסבל, אבל אני חושב שאם מישהו מאבד אדם מאוד מאוד קרוב, זה המושג טבעי הוא המושג הכי פוליטי, אז אני מפחד להגיד יש משהו טבעי בזה, אבל אני חושב שיש גם משהו כנראה נכון למערכת עצמה, להסתגל, כמו להסתגל אחרי כל פציעה. והקפיצה הזאת היא בעת, מה שיותר מטריד אותי, שאת באמת הדברים האלה, הרצון הזה, הוא גם אומר בפירוש, הכדורים האלה שאנחנו נותנים לטיפול, הוא לא לאחד הצדדים, זה לא שאני מטפל בסוגיה, אלא אני משטיח את כל הרגשות. עכשיו,
רגע, אז זה באמת מעורר שאלות בקשר למשל כדורים שחצי עם נוטל, וזה כדורים שמוגדרים ככדורים נגד דיכאון וכו', זה גם התערבות כימית. בנפש במרכאות.
כן, אני לא אגיד דברים גורפים נגד או בעד. אני כן רוצה להגיד משהו טיפה יותר כללי, ואני חושב שיותר משמעותי. יש ספר שנקרא עתידו של טבע האדם, של הברמאס, שהוא חוקר מאוד חשוב, והוא אומר, הוא מדבר על הגבול הדק הזה, של בין התערבות טכנולוגית לרפואה, למקרים רפואיים, והגבול הדק הזה שפתאום אתה מוצא את עצמך משתמש באותם כלים, כדי בעצם להשביח או לשפר איכות חיים, וצריך לשים לב, עכשיו גם צריך לשים לב ביניים למשהו מושג הרבה יותר עמוק שנקרא בכלל מחלה. אני חושב, אתה יודע, אתה הולך פעם ראשונה לפסיכולוג, אתה מתחיל לדבר, אז אומר, הכל בסדר איתך, אתה אומר לו, ברור שהכל בסדר איתי, זאת אומרת, המושג הזה של הכל בסדר איתך, או אתה חולה, ואיך מגדירים מחלה, הוא מושג מאוד 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 בעייתי בעיניי, והרעיון הזה שצריך לטפל במשהו שאני בכלל מראש, לא תמיד ברור שהוא קיים, אוקיי? זאת אומרת, ולא ברור איך בכלל מגדירים אותו, זה דבר מאוד 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 בעייתי. עכשיו, נדבר רגע על פוסט-טראומה, שזה תחום נגיד ההתמחות שלי, אז כמובן שיש מין, להגיד פוסט-טראומה, יש מנעד עצום של הפרעות והתנהגויות ודינמיות בתוך המחלה, בתוך הנחלה הזאת, בתוך התהליך הנפשי הזה. ואני קצת לא מבין באיזה מובן נגיד זה מחלה. אני מבין שזה מצב קיומי, אני מבין שזה משבר שאדם עובר. אני לא בטוח שהדבר הנכון יהיה להגדיר את זה בכלל כמחלה, כי יש משהו מקוקה שצריך לתקן אותו.
מעניין, טוב. שוב, אני רק אזכיר למאזינים ולמאזינות, שאנחנו מדברים על תסמונת הלב השבור, ואחת ההצעות היא באמת טיפול כימי שאפילו מוחק את הזיכרון, בהנחה שמדובר בפרידה, או בגירושין, או במוות של קרוב, ואתה מצביע פה על משהו הרבה יותר עמוק.
נכון, הייתי אומר זה כמו קצת בעולם חדש מופלא, זאת אומרת, יש פה איזה רצון שאותי הוא מדאיג להגיד משהו על הרגש. בעצם להגיד, אנחנו רוצים להיפטר מהרגש, היינו רוצים מציצורים שלא מרגישים. ובעיניי זה חושף משהו אוטום הרבה יותר עמוק לגבי החרדה הבסיסית שלנו בחיים האלה זה מהרגש. אנחנו לא רוצים לחוות חרדה, אנחנו לא רוצים להרגיש, ולדעתי זה כן מסלול שאני רואה אותו מתקדם. זאת אומרת, מישהו פה גם מציעים, כן? אולי לפני שניפרד, אז כל אחד ייקח את הכדור שלו להשתחה רגשית, ואז ניפרד אחד מהשני. זאת אומרת, יש גם משהו, אני רוצה להגיד שאי אפשר לנתק את הכאב מהטוב, את הרגשות החיוביים, הרגשות השליליים, וכל דבר כזה צריך לקחת בחשבון. עכשיו, אני רק אספר ש... יש לי עוד דקה? חצי דקה?
כן, 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 זה מסקרן מאוד, כן.
אז הייתי בהרצאה של יובל נוח הררי לא מזמן, והיה נוח הררי שיחה מאוד ארוכה שהתפתחה ומאוד, שותים מאוד מאוד עניינה, והוא הציע הצעה שבעיניי היא נכונה מאוד. הוא אומר, כל מחקר מדעי צריך להתחיל בזה שהוא שואל, אני עכשיו עושה את המחקר המדעי, מה אפשר לעשות עם זה? מה ההשלכות הבעייתיות? כלומר, אם עכשיו אני עושה חקר מוח ומבין איך אפשר... לשלוט בהתנהגות של האדם, מה יקרה אם הכלי הזה ייפול בידי האדם הלא נכון? זאת אומרת, להתחיל, בגלל שאנחנו נמצאים בכזה עידן טכנולוגי מתקדם, ובכאלה המצאות של DNA והשתלות של DNA, וכל הדברים האלה, אנחנו חייבים, לפני שאנחנו מתחילים את הצעד הראשון, לשאול את עצמנו את השאלה, האם, מה אפשר, לאן הדבר הזה ילך? מה אפשר לעשות איתו לכיוונים השניים? זאת אומרת, ואני לא אומר שאני צריך לכיוונים האלה, אני רק אומר, אני מבקש רגע לעצור, לקחת עד אחור, ולשאול, מה האפשרויות השונות שהדבר הזה, יש לך חוקר, אני שומע מאוד מעניין על, על, על בחירות ודברים האלה, הוא יספר לך שאפשר לעשות פריימינג לאנשים, להביא להם מסרים מתחת לסף המודעות ולהשפיע עליהם. עכשיו, הדברים האלה, שמי שהתחיל עם הפריימינג ועם כל הרעיונות, אני לא אמר עצמו, אני רוצה לשנות עכשיו את איך שאנשים מצביעים. אוקיי, אבל צריך להבין שהיום כל המצאה שהיא, אין תגלית שהיא לא במרחב הפוליטי, פשוט אין כזה דבר.
טוב, זה מעניין. אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור יוחאי עטריה, מרצה בכיר במכללת תל חי, תודה לך. זה היה מסקרן. תודה. ואנחנו עוברים למעצב, למנכ"ל קיימה מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, מאיר אנגל, שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו פה עסקנו, אנחנו עוסקים בנושאים פילוסופיים, פסיכולוגיים היום עמוקים. מה בענייני קיימות?
זה גם נושא... פסיכולוגי, ושמענו כבר שזה דווקא מהנושאים האלה של העתיד.
שים לב, אני עם כוס מהבית.
יפה.
תראה, כוס פשוט גנבתי מהמטבח.
העולם משתנה.
כן.
לטובה, כנראה. אז כן, כמו שאתה יודע, קיימות, כמו שנאמר פה, זה מהכיוונים של מחשבה לטווח ארוך.
כן.
ומאלה שלא עוסקים שוב, רק באיומים.
נזכיר, זה גם הפך להיות סוג של משהו פוליטי, ומשוייך ליותר שמאל לדעתי וכו', משום מה.
נכון, לא משום מה, בגלל שזה באמת מתאים לדפוסי החשיבה של ליברלים או שמאלנים גם בארץ וגם בעולם, שרואים איומים שמתפתחים באופן איטי ושיכולים להתגשם בעתיד, ולאו דווקא באופן מיידי.
מי שמאמין שיהיה עתיד בכלל, אתה אומר.
כן, אם יהיה עתיד.
כן, מצד שני אנחנו רואים לצערנו, שהתפיסה הזאת היא, זאת אומרת, האיומים האלה מתקרבים.
נכון, הם הולכים ומתקרבים, אתה צודק.
עכשיו
נכון.
השאלה אם האנשים מקשרים בין מה שדיברו עליו לפני 20 שנה ולפני עשור, ומבינים שאלו הם האיומים הפכו להיות להתממש. היום אני רוצה לדבר דווקא על דברים חיוביים, ואני רוצה לדבר על כלכלה משתפת, או כלכלה שיתופית. אני בעצם רוצה לפתוח סדרת... פינות בנושא הזה, כי זה נושא מאוד מאוד ארוך, אבל בואו ננסה להתחיל ולדבר עליו. זה משהו שהפך להיות בשנים האחרונות מאוד מאוד טרנדי. אנחנו מדברים בעצם על הרעיון שאפשר לשתף דברים, וזה דווקא מאוד מאוד ישראלי בעיניי.
כן.
אנחנו מכירים את תפיסת הקיבוץ, שהיא די ייחודית לישראל.
מכירים ארגונים כמו יד שרה וכו'.
נכון, נכון. או הגמחים,
נכון.
גמילות חסדים, שבה אנשים מחליטים, ללא תמורה כספית, לחלק כל מיני דברים. השאלה היא, מה קורה עם זה בכלכלה המודרנית שלנו? איך זה מתאפשר? בשנים האחרונות, בגלל הקלות הדיגיטלית של האינטרנט, זה הופך להיות הרבה יותר...
נכון, קל יותר.
קל יותר.
נכון.
אז למשל, כולנו משתמשים בוויקיפדיה. וויקיפדיה זה דבר די מדהים. האם שילמת אי פעם על שימוש בוויקיפדיה?
האמת שתרמתי להם פעם, אבל אתה צודק שזה משהו שיתופי שהוא מדהים. זה ברירת המחדל של המידע ברשת.
אז זהו, גם אני תרמתי להם פעם, אבל לפי דעתי לי יחסית למספר השימושים שלי,
לא,
וזה
ודאי,
הוא מאוד זניח, וזה בעצם אנחנו רואים שאפשר לשתף ידע.
נזכיר, מדובר באתר שבעצם כל אחד יכול לכתוב מין אנציקלופדיה של ההמונים.
אנציקלופדיה דיגיטלית, כן. דיגיטלית של ההמונים, שנערכת על ידי...
נכון, ההמונים.
כל אחד יכול לערוך בה, יש קבוצות אורחים שעובדות בה, וכו' וכו'. עכשיו, אנחנו מוקפים בעוד המון 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 דוגמאות, אבל אחת הדוגמאות שמדברים עליה, היא באמת, אנחנו מכירים את אובר ואת Airbnb. שהפכו להיות שתי דוגמאות מאוד מאוד גדולות, ואולי אפילו כבר יצאו מהתחום השיתופי בעצם.
כן.
זאת אומרת, Airbnb זאת חברה שמאפשרת לאנשים פרטיים לשתף, להזכיר את הדירות שלהם או את הנכסים שלהם דרך אתר. זאת אומרת, Airbnb זאת חברה שאין לה נכסים. אין לה, זה חברת נדלן, אולי הכי גדולה בעולם היום, שאין לה נכסים פיזיים. זאת אומרת, כל הנכסים הם שייכים לאנשים אחרים. אותו דבר אובר, שמאפשרת לאנשים להפוך להיות נהגי מוניות, או לקחת כסף על נסיעות. חברה ענקית, אבל אין לה שום כלי רכב.
כן.
כל כלי הרכב שלה שייכים לאנשים אחרים, והם בעצם משתפים את השימוש בהם. העניין בשני אלה, ואני אגיד את זה בקצרה, שמפכו להיות חברות ענק, שבסופו של דבר לקחו את השיתוף ל-level אחר, ועם המון המון, שגורר המון המון ביקורת. כלומר, בחלק מהמקרים השיתוף הזה הפך שלילי. בגלל זה, למשל, בישראל לא נותנים לאובר להיכנס.
יש הרבה סיבות שלא רוצים שכמובן אנשים לא מוסמכים, שלא מכיר וכו', יקחו את רתם, סכנות וכו', לא.
זה יותר עניין כלכלי. מכיוון שבעצם...
כן, זה לא נהגי מוניות וכו'?
אתה צריך הרבה מאוד אפשרויות בכלכלה. אתה לא יכול שיהיו אפשרויות שהן יהיו מונופוליסטיות. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, מצד אחד, יש בתי מלון שיש נאכפים עליהם הרבה מאוד חוקים של כשרות, של,
נכון,
של שבת, כן. של אירוח, עזרה ראשונה, וכו', כל דבר שצריך...
ואז פתאום יש מישהו אחר שמספק את אותם שירותים, אבל הוא לא כפוף לרגולציה הזאת.
הוא לא כפוף
הזאת,
לאותה כן. רגולציה, ואז נהפך תחרות לא הוגנת, זה פוגע גם בשוק של נדלן למשל, מכיוון שאנשים קונים בעצם דירות, כדי להזכיר אותם בשוק הזה, ואם אין עליו מיסוי, כמו שיהיה מיסוי על
נכון.
חדרי מלונות, זה הופך את הכלכלה הזאת מכלכלה שיתופית לכלכלה שהיא מאוד לא שיתופית, אלא דווקא מונופוליסטית. אז אני רוצה לתת שתי דוגמאות טובות, שהן קשורות גם לכלכלה מעגלית, שזה בעצם התחום שאני מדבר עליו כל הזמן, שהוא ההרחבה של הקיימות, בואו okay. נגיד, או החלק הפיזי של הקיימות. אז אחד זה סטארט-אפ ישראלי מקסים, שקוראים לו טולו, שהוקם לפני שנתיים בערך על ידי שני יזמים, יזמת בשם יעל ועוד שותף שלה, והרעיון שלהם זה שיש לך כל מיני חפצים שאתה לא רוצה, לא צריך אותם בעצם. אתה קונה מקדחה, אתה קונה אפילו נגיד מייבש כביסה, יכול להיות שאתה לא צריך אותו חלק גדול מהזמן,
כן.
משחקי קופסה, שואב אבק, קורקינט, אתה יכול להחזיק אותם בחדר שיתופי בבניין עצמו, בבניין רב קומות.
אה, זה מצוין.
ואז אתה יכול לסגור אותם לפי השעה. כלומר, החברה הזאת היא מייצרת חדרים משותפים, שיש בהם כל מיני מוצרים שאתה משתמש בהם אחת לכמה זמן, ומזכירה לך את הדברים האלה. יש כמה כאלה בתל אביב, והיום הם עובדים גם בניו יורק. הדבר השני שאני רוצה לספר עליו, זה פרויקט שנקרא סימביוזה תעשייתית.
כן.
הזכרנו את זה פה בעבר, למי שזה יישמע לא מוכר, אבל הסיפור מאחורי זה, שמסתבר שלהרבה חברות יש פסולות. הם זורקים כל מיני דברים. אני מדבר על כמויות ענק של חומרים, חומרי גלם. חלק מהם נחשבים אפילו חומרים רעילים, ומעבירים אותם, משלמים עליהם המון המון כסף, מעבירים אותם להתמנה. אבל למעשה, יש חברות אחרות שמאוד מאוד יכולות להשתמש בדבר הזה. יכולות להשתמש בדבר הזה כחומר גלם לחברה וואו. שלהם.
אז תיווך של הדבר הזה? כן,
כן
וואו.
אז בעצם בעזרת מודלים עסקיים של כלכלה שיתוף.
אז שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי ופוליטי מבית הספר ברוך איפצ'ר לי פסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה, מגיש ההסקט הפסיכולוגי-פוליטי החמוצים, כי בעוד פחות משבוע הבחירות בישראל, אנחנו עוסקים היום בפסיכולוגיה של הבחירות, מיד נדבר על השפעה של קמפיינים עלינו, האם קמפיין חיובי או שלילי, אפקטיביים יותר, האם פייק ניוז משפיעים עלינו, ונעסוק בעוד עניינים. העורכת שלנו היא ענת שרום בלייז, המפיקים עם אבי שמאי ואלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן וכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בספוטיפיי. אנחנו בשידור חוזר בערב בשבע בערב, שידור חוזר. אז אנחנו רוצים לשוב לפרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי ופוליטי מהבינתחומי הרצליה. בוא נדבר על קמפיינים חיוביים או שליליים. מה... אני משער שצריך גם וגם כדי לשכנע אותנו, אבל מה יותר אפקטיבי?
טוב, זה נכון שצריך גם וגם, אבל מכיוון שאנחנו יצורים מונחי הישרדות, למרבה הצער, דברים שליליים באופן כללי, לא רק בהקשר הפוליטי, משפיעים עלינו יותר מדברים חיוביים. אנחנו הרבה יותר קשובים לדברים שליליים, והם יכולים להשפיע עלינו יותר. לכן קמפיינים שליליים, מה לעשות, הם עובדים. הם אפקטיביים, הם עובדים, והם מעילים, אבל זה לא אומר שלא צריך להשתמש גם במסרים חיובים. אגב, הקמפיינים השליליים, או הקמפיינים שמעוררים פחדים וחרדות, משחקים הרבה פעמים לידי הימין הפוליטי. דיברנו על זה בחלק הקודם, שבו דיברנו על כך שהימין הפוליטי בארץ ובעולם הרבה יותר קשוב לנושא של איומים פיזיים, קונקרטיים ומיידיים. אז אפשר בהחלט ללחוץ על הכפתור הזה. אז מה צריך לעשות בשביל לייצר קמפיין שלא מבוסס רק על פחדים וחרדות? אחד הדברים האפשריים הוא לתת איזושהי תקווה עתידית, או לייצר איזושהי תמונת מציאות עתידית שהיא משהו שהציבור רוצה אותו או מייחל לו, ולראות לציבור איך אפשר להגיע לאותה הנקודה.
מה למשל? תן לי דוגמה למצב כזה.
זה יכול להיות או הנושא הביטחוני, שהוא בראש מעייניו של הציבור. זאת אומרת, מישהו שיבוא ויאמר, אני זה שיבטיח את הביטחון בעתיד של ישראל. ואגב, זה המסר החדש, הקמפיין החדש של ביבי והליכוד, שאני לא זוכר בדיוק את הסיסמה המדויקת, אבל זה משהו על כך של, שעתיד בטוח עם נתניהו.
זה תמיד קשור תמיד, לעתיד נכון, ולבטוח.
תמיד,
לא?
תמיד
לא?
מדברים עליו. על
השורש בטח היא מאוד משמעותית.
מאוד משמעותי. זה הדבר אולי החשוב ביותר שישראלים מחפשים. כל מי שמבקש לפתור את המציאות הבלתי פתירה עם הפלסטינים, ויכול להציע מתווה שיהיה אטרקטיבי, גם יכול להשפיע על הציבור, וכאן בעיניי יש נקודה שמתפספסת מאוד.
כן.
סקרים חוזרים ומראים, גם סקרים שאני ושותפיי ערכנו, וגם סקרים שאחרים ערכו, מראים שרוב מוחץ בציבור הישראלי תומך באיזשהו הסדר עם הפלסטינים. בין אם זה פתרון של שתי מדינות, בין אם זה היפרדות חד צדדית כזו או אחרת, יש רוב בציבור לעניין הזה.
אבל לא היה שימין יעשה.
אבל נכון, זאת אומרת, כאן באמת חלק מהפרדוקס, שהציבור מעוניין בפתרון כזה, אבל הוא בהחלט לא רוצה שתמר זנדברג תהיה זו שתקדם את זה, אלא רוצה שמישהו שהוא ביטחוניסט.
מי שינהל את המסע ומתן יהיה מישהו
קשוח. כן, נכון, נכון. מישהו קשוח וביטחוניסט, נכון. אבל בעיניי הנושא הזה מפוספס, בגלל שכשיש אישו שכל כך הרבה אנשים תומכים בו, ואף מפלגה פוליטית לא מרימה את הנושא הזה ומעלה אותו לסדר היום והופכת אותו לאישו של הבחירות, יש כאן פספוס.
אולי כי זה לא נושא סקסי, אתה תסכים כישראלי שבסופו של דבר הימין יעשה את המסע ומתק, כפי שהיה גם בעבר וכו'.
נכון.
אבל אולי להבליט את זה, זה לא נכון, כי זה מציג איזושהי נקודת מוצא של חולשה או של פשרנות.
אני חושב שיש איזשהו חשש מזה, אבל אני לא בטוח שהחשש מוצדק. זאת אומרת, אם ניקח את כחול לבן בתור דוגמה, כן, זאת מפלגה שהייתה יכולה להרים את הנושא הזה, ולהגיד ש... והם אמרו בהתחלה, בתקופת חוסן ישראל דיברו יותר על הנושא של פתרון לבעיה הפלסטינית, היום כמעט לא שומעים מזה, אבל אם הם היו מרימים את הנושא הזה, ומדברים על סוג של שלום בטוח, אם משתמש במושגים של שרון,
כן.
יכול להיות שזה כן היה תופס. קודם כל, יכול להיות שזה היה מעלה את הנושא לסדר היום הציבורי. אנחנו יודעים היום שכשבודקים מה נמצא בראש מעייניהם של רוב הציבור הישראלי, הנושא המדיני נמצא בתחתית הרשימה כמעט. הוא לא, אולי עכשיו עסקת טראמפ, קצת העלתה אותו יותר, אבל באופן כללי הוא לא נמצא בראש סדר העדיפויות. ומכיוון שזה נושא שיש עליו כמעט קונסנזוס בחברה הישראלית, דווקא לכיוון של פשרה, אפשר היה לעשות עם זה משהו. וזה תמיד מאכזב אותי מחדש לראות שאף אחד לא מרים את הנושא הזה ומשתמש בו.
אז זה מוביל אותי לעסוק בפרדוקס הפוליטי כאן בישראל. רוב היהודים הישראלים מתונים, אבל מצביעים לימין.
נכון. אז זאת באמת שאלה שחקרנו, שאני אומר חקרנו, זה בשותפות עם דוקטור סיוון הירש-הפלר, ועם פרופסור קמיל פוקס. אנחנו מסתכלים בעצם על דבר מאוד מעניין שרואים אותו לאורך כל המחקרים והסקרים, והוא, כפי שאמרתי, שרוב הציבור מתון בעמדות שלו, מוכן לפשרות מדיניות, יחד עם זאת תומך במפלגות ימין. איך אפשר
זה בהכרח אגב פרדוקס? אני לא בטוח שזה פרדוקס, אבל אוקיי. זה
לכאורה. אתה צודק. יש כאן פרדוקס לכאורה.
כן.
אנחנו הרבה פעמים חושבים שמפלגות ימין הם אלו שתומכות בארץ ישראל השלמה, מבחינה אידיאולוגית ודתית הרבה פעמים, אבל אנחנו רואים שאחוז גבוה מהמצביעים למפלגות האלה, בליכוד למשל, 50% ממצביעי הליכוד, מוכנים לפשרות טריטוריאליות.
כן, אנחנו ישראלים, אנחנו פרגמטים בסופו של דבר.
נכון, אנשים מאוד פרגמטיים. אפילו אם מסתכלים על המתנחלים עצמם, רואים שם עמדות מאוד פרגמטיות. זאת אומרת, רוב המתנחלים הרבה יותר מתונים מהדימוי שנוצר להם. אז איך אפשר להסביר את הפרדוקס הזה? אז אפשר להסביר את זה בכמה אופנים. קודם כל, כשמסתכלים על רמת התמיכה בפתרונות השונים, אנחנו רואים שרמת התמיכה בשתי מדינות ורמת התמיכה בהיפרדות היא רמה יחסית פושרת. אז למרות שיש רוב בציבור שתומך בשתי הפתרונות האלה, הרמה של התמיכה בפתרון היא יחסית נמוכה. לעומת זאת, אם ניקח פתרון של סיפוח, אז אנחנו רואים שאחוז קטן יחסית של ישראלים תומכים בסיפוח, זה בין 20-30% בסקרים השונים, אולי זה קצת עלה עכשיו לאחרונה בעקבות עסקת טראמפ, אבל אלה שתומכים בסיפוח, תומכים מאוד בסיפוח. ואנחנו יודעים שמיעוט מאוד נחוש ומאוד אידיאולוגי ומאוד מאמין, יכול להשפיע על האג'נדה הפוליטית הרבה יותר מרוב מנומנם ומתון.
זה עוד עניין, שהרבה פעמים באמת עוצמת הדברים שאנחנו שומעים היא לא בהכרח עוצמת הרוב או עוצמת רוב האנשים, אלא נכון. יש את אלה שאוהבים לבחוש.
נכון, תמיד אלה ש...
גם טוקבקים וכולי, הרי נכון. קומץ בגדול, מי נכון. מאיתנו יש לו עצבים
קומץ,
לכתוב?
קומץ מאוד נחוש יכול להשפיע כן. על המציאות הפוליטית הרבה יותר מרוב, ורוב הציבור הישראלי הוא די מנומנם ודי אדיש, במיוחד בנושאים האלה.
תשמע, בגדול, אנחנו רוצים, זה אמנם בוער בנו וכו', וכל זאת אנחנו רוצים לנהל חיים, ואתה יודע, כל אחד בעבודתו וחיי המשפחה וכו', אנחנו לא רואים בפוליטיקה כמהות. אני חושב, אם אני מדבר בשם הישראלים, זה משהו שצריך לטפל בו, כמו עוד כל התיקים שיש לנו בחיים.
נכון, וכאן יש משהו מאוד ייחודי בסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא לא נוכח בחיים שלנו ביום-יום, חוץ מאשר במקרים שבהם משהו קורה, וכמובן נכון. שמי שגר בדרום חווה את זה אחרת. אבל לתושבי תל אביב וגוש דן, בתור דוגמה, הסכסוך נמצא במקום אחר. למרות שהוא רק קילומטרים ספורים מכאן, אנחנו
אוקיי.
לא מרגישים אותו. אנחנו לא מרגישים את הסכסוך ברמה היומיומית. תושבי שכם ורמלה מרגישים את הסכסוך ברמה היותר יומיומית מאיתנו.
מעניין, למרות שיש הזדהות כן גדולה יותר ממה שנדמה לנו, לדעתי, של הישראלים.
עדיין עם, רואים... עם הסכסוך, רמת העניין בנושא הזה היא נמוכה יחסית.
כן? אוקיי, כן. Okay. כן. מעניין. שלום לכם, שלושה שיודעים ב... כאן תרבות, התגלה המנגנון שגורם לאסתמה של האור. מי שגילו את מנגנון מחלת האור הם חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, שגם פיתחו תרופה למחלה, תרופה שחוסמת את אותו מנגנון שהתגלה, טיפול מוסע בהצלחה בעכברים ובתרביות של תאים אנושיים, והוא עשוי לשמש בסיס לפיתוח תרופות עתידיות לסוגים נוספים של מחלות אלרגיות כרוניות, כמו למשל אסתמה של דרכי הנשימה ואלרגיה קשה של הוושט. הדברים פורסמו באתר הידען. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אריאל מוניץ, מהמחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה אוניברסיטת תל אביב, מאורחי המחקר. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך מהו אותו מנגנון שגיליתם שגורם לתופעה הזו, ואיך אפשר לחסום אותו.
אז אני חושב שלפני כן חשוב להבין מה הכוונה באסתמה של האור, okay. או מה שמכונה בלשון העממית אסתמה של האור. אז אסתמה של האור זה מחלת אור שנקראת בלעז אטופיק דרמטיטיס. היא שכיחה מאוד בגיל הילדות, והיא למעשה מחלה בעלת איזושהי רקע גנטי וחלק מקבוצה של מחלות אלרגיות בכלל. זאת אומרת, המחלה הזאת יכולה להוות בסיס להתפתחות של מחלות אלרגיות בגיל מבוגר יותר. כי השכיחות של מחלת האור הזו היא בדרך כלל אצל ילדים, שעובר עם הגיל, וכשהם נהיים מבוגרים יותר, הם מתחילים לפתח מחלות אלרגיות משמעותיות אחרות, כמו אסתמה.
ומה גורם לתופעה הזו, ואיך זה באמת ניבט?
עכשיו, התופעה הזאת, זה בא לידי ביטוי באור שהוא אור יבש, אור שהוא לפעמים קסקסי בגרד, שיכול להיות גרד נורא והיום. הוא משפיע על ילדים בהרבה מובנים, הוא יכול לגרום להם גם לבעיות של ממש ריכוז ברוב הגרד, גורם להם להפרעות בשינה. יש גם תופעות נלוות, כי כמובן בגלל שהאור שלנו חשוף לעולם החיצון, אז יש גם כן תופעות משניות לגרד הזה ולמחלה האלרגית הזאת, כמו זיהומים. עכשיו, זה גם כן מסביר מדוע יש לאחר מכן בגיל מבוגר יותר התפתחות של מחלות אלרגיות נוספות, כי דרך האור יכולים להיכנס גורמים אחרים שנכנסים דרך האור והגוף שלנו לומד איך לתקוף אותם, ובגיל מבוגר יותר זה מתפתח ונראה כמו מחלה אחרת. עכשיו, הגורם למחלה לא לחלוטין ידוע, אבל אחד מהצירים המרכזיים של המחלה הזו בפרט ושל מחלות אלרגיות בכלל, זה איזשהו ציר של שני חלבונים מאוד מרכזיים שנקראים אינטרלוקין 4 ואינטרלוקין 13. אלה שני חלבונים שבאמת משפיעים גם על האסתמה, גם על אטופיק דרמטיטיס, גם על מחלות אלרגיות אחרות של הוושט. ומה שאנחנו עשינו במחקר, אנחנו זיהינו את המנגנון שבו החלבונים האלה נקשרים לקולטן על גבי התאים שמזהים אותם. הקולטן זה אותו חומר שיודע להגיב לחלבונים האלה.
כן.
הראינו שעל ידי זה שאנחנו חוסמים את הקולטן הזה בעכברים, על ידי יצירה של נוגדן, שזה עוד חלבון אחר שיכול לנטרל אותם, אנחנו מסוגלים למנוע את המחלה.
אני מנסה להבין, האינטרלוקין הזה שהזכרת הוא חלק ממערכת החיסון?
כן, הוא חלק של מערכת החיסון, זה גם משהו שהוא מאוד מעניין, כי חלק של מערכת החיסון, החלק הזה של מערכת החיסון, זה חלק של מערכת החיסון שמבחינה אבולוציונית התפתח כדי בכלל לתקוף טפילים. עכשיו, מכיוון שאנחנו לא חיים בסביבה שיש בה טפילים, ואנחנו חיים בסביבה שהיא היגיינית למדי, אז נוצר איזשהו מין שיפט של מערכת החיסון, שבמקום עכשיו לתקוף טפילים, הוא מייצר תגובות אלרגיות. זאת אומרת, אותה תגובה שנועדה בבסיסה האבולוציוני לתקוף טפילים, היום משמשת מערכת החיסון לייצר תגובות אלרגיות. זאת אומרת, מתופעה רצויה בעבר, הפך להיות איזושהי תופעה לא רצויה בעולם המערבי. לכן גם השכיחות של תופעות ומחלות אלרגיות הולכת ועולה בעולם המערבי.
מעניין, כי זה מנגנון ששימש אותנו בעבר, היה רלוונטי לעבר, כשהיו טפילים סביבנו.
הוא רלוונטי מאוד ביכולת שלנו להתמודד עם טפילים, אבל היום כשאין לנו טפילים, מערכת החיסון שהתפתחה באופן אבולוציוני במשך אלפי שנים, והתחדדה לקראת משהו אחד, לא תשאיר את החומרים האלה כמובן ללא מעש, אז היא פשוט מפנה אותם לדברים אחרים, והדברים האחרים שהיא מפנה את החלבונים האלה, או את כל המערכות האלה כנגדם, זה אותם דברים שאנחנו קוראים להם אלרגנים. לדוגמה, קרדית אבק הבית, או אפילו כל מיני מאכלים שונים כמו בוטנים. אז אחד החלבונים, או שני החלבונים המרכזיים בתהליך הזה, הם אינטרלוקין 13 ו-4, או הם קוראים גם IL-13 ו-4. אז גילינו למה הם נקשרים, גילינו את אותו קולטן שהם, הקולטן כבר היה ידוע, אנחנו פשוט גילינו ששני החלבונים האלה נקשרים לקולטן הזה במחלה הספציפית הזו, והם מתווכים את הגרד ואת הקסקוס של האור ואת כל התופעות הקליניות של המחלה.
ואפשר במרכאות פשוט לירט אותם, את החומרים האלה?
אז נעשו המון ניסיונות לירט את שני החומרים האלה, כל אחד מהם בנפרד, וללא הצלחה משמעותית, מהסיבה הפשוטה ששני החלבונים הללו מסוגלים לעבוד כל אחד בנפרד, אבל גם ביחד. אז מה שצריך לעשות זה לירט את שניהם. עכשיו, הדרך היותר נוחה לירט את שניהם זה לא לירט כל אחד בנפרד, אלא דווקא לחפש את האתר שהם נקשרים אליו. ויש גם תרופה כזו, יש תרופה היום בשוק שנקראת דופילומב, זה נוגדן שמיירט את שני החלבונים הללו דרך איזשהו קולטן משותף להם, וזה משתק את כל הזרוע הזו של מערכת החיסון. הנוגדן הזה כבר נמצא בשימוש לחולי אטופיק דרמטיטיס. מה שאנחנו עשינו, אנחנו קצת שכללנו את זה יותר, בגלל שאנחנו גילינו שאנחנו לא צריכים ליירט את כל הזרוע של מערכת החיסון, אלא מספיק לירט קולטן שהוא ספציפי רק לשני החלבונים הללו, ועל ידי זה למנוע את המחלה.
והתרופה עצמה עובדת כרגע, נכון, על עכברים?
אז פה חשוב להדגיש, ייצרנו אב טיפוס של תרופה, לא ייצרנו תרופה. ייצרנו אב טיפוס של תרופה שעובדת מצוין בעכברים, ייצרנו גם אב טיפוס שבאופן פוטנציאלי יכול לעבוד בבני אדם. צריך לעשות לאב טיפוס שעובד בבני אדם קצת, מה שנקרא, מודיפיקציות, ולעשות לו אופטימיזציה, כדי שהוא יעבוד בצורה יעילה יותר, ואנחנו עובדים על זה עכשיו. אבל ברגע שהדבר הזה יהיה, זה דבר שיוכל בהחלט להיכנס לקליניקה, גם לחולי אטופיק דרמטיטיס, גם לחולים של מחלה כרונית של הוושט שנקראת אוזינופיליק אזופג'ייטיס, גם לחולי אסתמה, ובכלל למגוון של מחלות שמעורבים בהם שני החלבונים הללו.
ובאופן כללי גם אלרגיות וגם הרבה מאוד תופעות אוטואימוניות, תולדה של השתוללות מערכת החיסון, בין אם מוצדקת ובין אם לא.
נכון, גם אלרגיות וגם מחלות אוטואימוניות זה תופעה שמאופיינת על ידי השתוללות של מערכת החיסון, אבל המנגנון שמתווך אלרגיות והמנגנון האימונולוגי של מערכת החיסון שמתווך מחלות אוטואימוניות הוא שונה בבסיסו. זאת אומרת, הדבר שמאפיין את שניהם הוא באמת השתוללות של מערכת החיסון, אבל הזרוע של מערכת החיסון שמשתתפת במחלות אוטואימוניות הוא זרוע שונה לחלוטין מזו שמשתתפת במחלות אלרגיות. זאת אומרת שבאופן עקרוני התרופה שלנו לא תהיה טובה למחלות אוטואימוניות. אם בכלל מסתכלים על זה בצורה אחרת, הזרוע שבדרך כלל פעילה במחלות אוטואימוניות מעכבת התפתחות אלרגיות, ולהפך, הזרוע שמשתתפת בהתפתחות של מחלות אלרגיות מעכבת את ההתפתחות
וואו.
של מחלות אוטואימוניות. ככה שהדבר שמאפיין ומשותף לשניהם זה באמת השתוללות של מערכת החיסון, אבל מבחינה מנגנונית הם שונים בתכלית השוני.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור אריאל מוניץ מהמחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית בבית הספר לרפואה אוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם ובריאות לכולם.
תודה, ואנחנו חוזרים לפרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי ופוליטי מבית הספר איבצ'ר לפסיכולוגיה מרכז הבינתחומי הרצליה. האם תיאוריות קונספירציה וחדשות כזב או פייק ניוז זה משהו שמשפיע עלינו?
קודם כל, התשובה היא שכמובן שכן. צריך להבין אולי למה אנחנו נמצאים היום בעידן של חדשות כזב, של פייק ניוז. זאת אומרת, מה שונה היום מבעבר? ההתפתחות של האינטרנט הולידה את התקווה שמעתה הציבור יהיה חשוף לאמת. אנחנו נקבל אינפורמציה מכל מקורות האינפורמציה האפשריים, לא נהיה נתונים יותר לחדשות המעובדות של תאגידי חדשות כאלה ואחרים.
שמחנו על חדשות כמקור אובייקטיבי למה שמתווך עבורנו את מה שקורה בעולם, והנה זה קצת התפוצץ לנו בפנים. פתאום גילינו שכל עיתונאי אובייקטיבי הוא בעצם סוג של פובליציסט, והוא מביע דעה ויש לו פרספקטיבה. אני מודה שכולנו קצת חבוטים ונפגעים מהעניין הזה.
נכון, ובצלק מסוים. ובנוסף לכך, מקשיבים היום לא רק לעיתונאים רשתות שידור, רשתות חדשות רשמיות, אלא כל אחד שיש לו בלוג, כל אחד שכותב משהו, מקבל חשיפה כמו כל עיתונאי, וכאן מתחילות הבעיות. זאת אומרת שהיכולת של אדם או ארגון בעל חשיפה גבוהה לשדר ידיעות לא אמיתיות הוא מאוד גבוה. אנחנו מוצפים כל הזמן בידיעות, אין לנו את הזמן ואת המשאבים לאמת כל ידיעה.
שזה הצד האפל של המפץ הגדול בתחום המידע. נכון, אנחנו לא נכון. צריכים באמת עיתונאי מוסמך, אלא אנחנו באמת ניזונים מטקסטים של אנשים שכותבים, נכון, בטוויטר, ודברים, ברשתות וכו'.
נכון, ומידע שהוא יותר סנסציוני, שהוא יותר עסיסי, שהוא יותר מפחיד,
נכון.
זה מידע שבעצם תהיה לו השפעה גבוהה יותר מאשר לחדשות המיימנות יותר. ולכן אנחנו באמת נמצאים היום בבעיה של לפייק ניוז יש השפעה לפעמים חזקה יותר מאשר לחדשות האמיתיות.
וזה כן עובד עלינו, זאת אומרת, גם אם אנחנו מבינים שמדובר בידיעה שיש למישהו אינטרס להפיץ וכולי, עדיין אנחנו אומרים לעצמנו אין אשם בלי אש וכולי, אולי יש וזה, זה איכשהו כן מחלחל.
זה יותר ממחלחל, זה ממש משפיע, אם ניקח בתור דוגמה את הנושא של חיסונים.
כן.
יש ירידה בשנים האחרונות באחוז האנשים שמחסנים את הילדים שלהם, וכל זאת בעקבות הפייק ניוז. כן, אנחנו כבר מי...
זאת אומרת, אנשים אפילו מסכנים את הילדים שלהם, סיכון משמעותי, מהותי, נכון, חמור נכון. מאוד, בעקבות חדשות כזב.
נכון,
ולא רק זאת. זה, מגיע. זה לא רק הצבעה, זה סיכון.
נכון, ולא רק זאת, האנשים שמשנים את ההתנהגות שלהם בעקבות פייק ניוז, הם לא אנשים פחות משכילים. הם דווקא אנשים משכילים, הם דווקא אנשים שצורכים אינפורמציה ואמורים להיות בעלי חשיבה ביקורתית, אבל בגלל חוסר היכולת בעצם לסנן את המידע הזה ולהבין מה אמיתי ומה לא אמיתי, ובגלל היכולת של אותם מפיצי פייק ניוז לעורר פחדים, אנחנו רואים את ההשפעות האלה. ובאמת הנושא של חיסונים זה אולי הנושא המובהק ביותר שבו אנחנו רואים את ההשפעה של פייק ניוז, אבל רואים את זה גם במערכת הפוליטית בישראל. ובארצות הברית. במערכת הבחירות ב-2016 בארצות הברית ראינו שימוש מאוד נרחב בפייק ניוז, שהמטרה שלו הייתה לייצר דלגיטימציה למועמד או מועמדת אחת. כן, היה הרבה מאוד פייק ניוז שכוון נגד הילרי קלינטון, שניסה להרער על היציבות הנפשית שלה, על מידת האחריות שלה, כל הנושא של האימיילים וכולי. וגם כאן בישראל אנחנו רואים את זה.
אבל זה התחיל ממשהו שהוא נכון. העובדה שאיבדנו אמון במתווכי המידע ששמחנו עליהם במשך שנים, ואז הכל נפרץ. ואז באמת אנחנו יותר פתוחים במרכאות, גם לדברים שלא נבדקו, נכון, או דברים שמופצים נכון. בשקר וכולי.
תמיד יש איזשהו גרעין של אמת לבעיה, כן? ובאמת יש משהו בעייתי בכך שיש מתווכי מידע שיש להם אינטרסים כמובן, ומנסים לכוון את הציבור. יחד עם זאת, יש בעיה אולי גדולה יותר בכך שכל אדם יכול להפיץ כל ידיעה, ויש לזה השפעה מאוד רחבה. וצ'רצ'יל אמר את זה כמובן עוד הרבה לפני שהיה אינטרנט, שבזמן של האמת, האמת בקושי מספיקה לשים מכנסיים, השקר כבר מקיף חסים מהעולם.
אוקיי, וואו, נכון. מצחיק, בוא נדבר על בהלת או תבהלת הקורונה. האם קורונה, לא מיידעים קורונה, בוא לי שזה שם, האם הנגיף הזה ישפיע על מערכת הבחירות שלנו, על שיעורי ההצבעה, או שזה מופרך לגמרי ניסיון לחבר בין הנגיף הזה לבין מה שיקרה?
אני חושב שהמשבר הקורונה זה הקלף המשוגע של בחירות 2020, כי זה יכול להשפיע בכמה אופנים. זה יכול להשפיע בצורה הישירה והברורה ביותר על אחוזי ההצבעה, וגם כאן הפייק ניוז יכול לשחק, יכולה להיות לו השפעה מאוד משמעותית. למשל, אם יתחילו להפיץ שמועות על כך שבאזורים מסוימים, בקלפיות מסוימות, נמצאו מטיילים מקוריאה או משהו כזה.
אל תיגעו בפתקים האלה, מהמפלגה הם נגועים בקורונה, גמרנו.
כן, בדיוק. אז זה יכול להשפיע, אבל יש גם השפעה פסיכולוגית שהיא קצת עמוקה יותר. כל הנושא של זיהום, של קונטמינציה, שנמצא במודעות ערב מערכת בחירות, יכולה להיות לזה השפעה. אנחנו מקשרים בין קונטמינציה למוסר, בין זיהום לבין מוסר. זה קשור ליחס שלנו לקבוצות אחרות. כאשר בני אדם מסתכלים על אנשים שהם לא מהקבוצה שלהם, הרבה פעמים תופסים אותם כמשהו שהוא מזוהם, כמשהו שהוא לא מוסרי, כמשהו שהוא מדבק. אנחנו כבר רואים...
נזכר למשהו שלמדתי בהיסטוריה, אבל זה נכון לגבי...
נכון,
זה כבר עשוי להגיע רחוק לצערנו.
כן, אנחנו רואים אפילו כאן בישראל, צחקתי מקודם על העניין של קוריאנים, אבל אנחנו נמצאים במצב שבו כל אדם שמסתובב בישראל והוא ממוצא מזרח אסיאתי, מיד חשוד כמפיץ מגפות, למרות שזה כמובן מופרך לגמרי.
נכון.
ויכול להיות מישהו מצפון איטליה שהוא חולה בקורונה שנמצא כאן. אז באופן מיידי אנחנו מקשרים בין זיהום לבין יחס לקבוצות אחרות, וכאשר מעלים למודעות ערב בחירות את העניין הזה שהקבוצה האחרת היא מזוהמת, היא מפיצת מגפות, היא מחבלת בתואר של הקבוצה, גם אם כרגע מדובר בקבוצה שכביכול לא רלוונטית, כמו אנשים ממזרח אסיה,
okay.
זה יכול בהחלט להשפיע, כי כאשר הדעות הקדומות עולות, כאשר אנחנו מתחילים לחשוב בצורה סטריאוטיפית וגזענית, אז זה מוכלל לכלל הקבוצות, ולאו דווקא לקבוצה הספציפית שהיא רלוונטית כרגע.
אתה אומר, ברגע שאנחנו עושים צ'יינג' כזה בראש, ומתחילים שוב לפעול בצורה סטריאוטיפית או ארכיטיפית, אז גמרנו, הסכר נפרץ.
אני אתן דוגמה ממקום אחר. ערכתי מחקר יחד עם שותף צרפתי, סביב הפיגועים בשרלי אבדו ובבטקלן בפריז, ובדקנו את מידת האנטישמיות והאיסלאמופוביה הסמויים אצל צרפתים. ומה שמצאנו זה שהפיגועים העלו את מידת האיסלאמופוביה, כפי שניתן היה לצפות בגלל שהמחבלים היו מוסלמים, כן. אבל גם העלו את מידת האנטישמיות.
כל דבר מעלה את רמת האנטישמיות.
כן, כי כאשר אנחנו שונאים אנשים אחרים, אנחנו שונאים את כל האנשים האחרים.
מעניין.
כאשר אנחנו מעלים למודעות את הנושא שאחר הוא מסוכן, הוא מזוהם, הוא מפיץ מחלות, אז זה מוכלל, זה יכול להיות מוכלל כמובן לכלל האחרים.
טוב, קצת עצוב, אבל כנראה שאנחנו כך פועלים.
כן, כך אנחנו פועלים, ויהיה מעניין לראות באמת איזו השפעה תהיה לזה, כאשר שאלת השאלות בכל מערכת בחירות, שהיא לא מערכת ראשונה, כן, בבחירות מועד ב' ועכשיו במועד ג', עם מה יהיה שיעור ההצבעה. זה בעצם אחד הנושאים החשובים יותר.
איך זה משפיע באמת על העוצמה של המפלגות, זאת אומרת על כמות המנדטים?
זה מאוד מאוד משפיע, בגלל שכאשר שיעורי ההצבעה יורדים, זה כמובן יכול לגמרי להפוך את כל התחזיות ואת כל מה שאנחנו רואים בסקרים, ואותו הדבר כמובן כשהם עולים, כאשר כאן צריך להבין משהו מאוד חשוב. המקומות שבהם שיעורי הצבעה גבוהים, הם דווקא המחוזות של השמאל מרכז. זאת אומרת, אם מסתכלים על צפון תל אביב, רמת השרון, הרצליה, כל האזורים האלה.
זאת אומרת, השמאל מרכז נוהר לקלפיות?
השמאל מרכז דווקא נוהר לקלפיות, אחוזי הצבעה הם סביב ה-70%. האזורים שבהם אחוזי הצבעה נמוכים יותר, זה דווקא בפריפריה, בעיירות פיתוח, שם לפעמים זה יורד ל-60 ואפילו ל-50%.
למה? מעניין.
זו תופעה שהיא כלל עולמית. אוכלוסיות מוחלשות יותר, אוכלוסיות שמרגישות שיש להן פחות השפעה, שהן פחות מודעות מבחינה פוליטית, הן אוכלוסיות שמצביעות פחות. ואנחנו יודעים שנתניהו היום עובד קשה כדי להעלות את שיעורי הצבעה שם, באזורים האלה.
מצרים העתיקה. האם אנחנו קרובים יותר מאי פעם למציאת הקבר של נפרטיטי? חוקרים במצרים גילו חלל סודי בקבר של תות הנחמון באמצעות מקם חודר קרקע. ייתכן ויש עוד חללים נסתרים שם במקום. ממצאי המחקר פורסמו בדוח, הדוח עצמו לא פורסם, אבל חלק מהממצאים פורסמו באתר המגזין Nature, והפרסום עורר מחדש את התקווה שאולי המלכה נפרטיטי קבועה באחד מהחללים הנסתרים. הדברים פורסמו בארץ. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אורלי גולדווסר, ארכיאולוגית וגיפטולוגית מהחוג לארכיאולוגיה למזרח הקרוב הקדום באוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר טוב.
האם יש סיכוי שהיא קבורה שם?
יש, אני לא בטוחה שהיא קבורה שם, אבל הסיפור הזה, בניגוד להרבה מאוד סיפורים אחרים, הוא ממש לא ברווז עיתונאי. הוא תוצאות של עבודה קשה מאוד ורצינית של החוקר המרכזי שעוסק היום קבר של תות הנחמון וכל מה שבממצאים שלו וכל מה שקשור מסביב. הוא גילה כבר לפני כ-5 שנים קווים בעצם מאחורי הצבע והציורים בחדר הקבורה של תות הנחמון, שהביאו אותו למחשבה שיש מאחורי החדר שכולם מכירים, שבו היה קבור המלך ושם מצאו את את ארון והמומיה, עוד חדרים. אז קודם כל זה קרוב לוודאי נכון בכל מקרה. הצעד השני שאותו חוקר עשה, שמו ניקולס ריבס, הוא חוקר אנגלי שעובד כעת באוניברסיטה אריזונה, הוא טען, הנה מצאנו את הקבר של המלכה נפרטיטי. בהיסטוריה המצרית של התקופה הזאת זה סיפור מעניין מאוד. רוב הקברים של המלכים והמלכות ידועים. הקבר שלה, היא הייתה אשתו של המלך המרתק, אחנתון, שהמציא את המונותאיזם, היה לה מעמד עצום בממלכה, לא נמצא. והוא מציע שזה הקבר שלה מאחורי הקיר הזה. עכשיו גם אם זה לא הקבר שלה, זה יהיה משהו נפלא, כי הסיכוי שימצאו עוד דברים יפהפים, אם זה היה גם מחסן של הקבר, עוד חדר, ימצאו ממצאים שיהיו, אני מזכירה לך, שהממצאים של תות הנחמון הם אולי הממצאים הארכיאולוגיים היפים והמרשימים ביותר שנמצאו היום בעולם. ואת
באמת הקדמת ואמרת שזה לא ברווז עיתונאי, אנחנו יודעים שיש אינטרס שם לרשות התיירות במצרים וכולי להוציא שלל ידיעות, אנחנו מקבלים משם ידיעות שחלקן זה קצת ניפוח של המציאות וקצת משהו שנועד לעורר עניין.
שיעשו איזה פעם סרט, זה יהיה חלק מאוד מעניין של הסיפור. כי הם, המצרים, עובדים כאן בשתי חזיתות. יש קבוצה שכמובן מעוניינת להגיע לאמת, אבל יש כל מיני אנשים חזקים מאוד ברשות העתיקות המצרית, שממש לא רוצים שזה יקרה. על אף כל מה שאתה חושב ומה שאני חושבת של הנייר, זה היה הדבר שהכי טוב שהיה קורה למצרים. הם לא רוצים באופן אישי לתת את ההצלחה הזאת, את הגלורי לחוקר האנגלי, ולכן הם עוצרים את כל המהלך הזה כבר שנים. אז כעת מאבקי הכוח במצרים אפשרו בעצם לקבוצה שתומכת בו להזדקף ולהגיד בכל זאת יש שם משהו, ואולי יאפשרו בסוף לעשות איזה בחינה של זה. הרי ברור לך שלא צריך לשבור את הקיר, זה לא לפני 100 שנה. יכול לעשות ניתוח בקיר ולהעביר ולראות מה יש מאחורי הקיר. שאף אחד לא יראה ולא יפגע בשום דבר. ואתה רואה כאן מאבקי כוחות אישיים של אנשים חזקים מאוד במצרים, באגף העתיקות, שאומרים לא, את זה אנחנו לא ניתן לעוד פעם לאנגלי, ובטח לא שיקחו את זה מאיתנו.
טוב, מסקרן מאוד גם הפוליטיקה מאחורי, ובעיקר באמת האם הקבר שלה או של מישהו אחר עדיין מסתתר במקום.
נכון, בכל מקרה, אם זה היא, אם זה לא היא, הסיכוי שיהיה חדר שם והוא יהיה ריק, הוא די נמוך. אז אם באמת משהו יתגלה, אז הם יכולים למנף את זה בצורה בלתי רגילה, ולהגיד, ובאמת לקדם את כל התיירות במצרים. ומאבקי כוחות של אנשים חזקים בתוך אגף העתיקות עוצרים את זה כבר 4 שנים בלדעתי.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור אורלי גולדווסר, ארכיאולוגית ואגיפטולוגית מהחוג לארכיאולוגיה ולמזרח הקרוב הקדום באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה, כל טוב.
טוב, אנחנו חוזרים לפרופסור גלעד הירשברגר מהמרכז הבינתחומי הרצליה, רגע לפני שנדבר עם אורי פינק על בטמן, אבל ננסה איכשהו לקשר אותו לפסיכולוגיה באופן כללי ופסיכולוגיה חברתית. בואו ננסה אולי לדבר מעט על מוסר והצבעה. בתקופה האחרונה אנחנו עדים לניסיון לייצר איזשהו שוויון מוסרי בין הגושים או בין המפלגות הגדולות, כי החשש הוא של אחד הצדדים כמובן שיראו בו כפחות מוסרי, נכון?
נכון, אז אנחנו באמת רואים תופעה מעניינת ממש בתקופה האחרונה, בעיקר בקמפיין של הליכוד, של ניסיון לייצר אקוויוולנטיות מוסרית בין מה שקורה בליכוד לבין כחול לבן. כלומר, פתאום מעלים באוב פרשות נושנות, כמו את פרשת הרפז שגבי אשכנזי נחקר בגינה, וגם מעלים את הנושא של המימד החמישי. צריך להבין מה בעצם קורה כאן. והייתי רוצה להתחיל אולי מההבנה של מה משדרים כל אחד מהמועמדים. נתניהו משדר בצורה מאוד ברורה את הנושא של ביטחון, הוא הדמות הביטחונית, הוא נותן תחושה מאוד חזקה של ביטחון לציבור, וזאת על אף שיש לו בעיות אחרות, הבעיות המשפחתיות שלו, עם אשתו ועם הילד שלו, ומה שהם משדרים, ובעיות אולי של התנהלות אישית.
כן, אבל אני כעם רוצה להרגיש בטוח.
נכון, נכון.
אכפת לי מה הבעיות שלו.
לכן הרבה מאוד אנשים תומכים בנתניהו, למרות שמודעים לכך שהוא לא אדם נטול בעייתיות.
אוקיי.
מהצד השני, יש לנו את בני גנץ ואת החבורה שסביבו, שבניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, הם לא רק משדרים רק לו ביבי, אלא הם משדרים איזושהי נורמליות. אלה אנשים שנראים נורמלי, הם מתנהגים נורמלי, ההתנהלות שלהם היא התנהלות נורמטיבית, המשפחות שלהם נראות נורמטיביות, וזה כן משהו שמאוד קוסם לציבור.
אנשים אוהבים אנשים נורמליים?
אנשים אוהבים אנשים נורמליים.
זה אומר שאתה קורא לצד השני לא נורמלי?
לא אמרתי את זה. אמרתי שיש איזושהי בעייתיות,
כן, אבל אתה מדבר גם על נורמליות במובן, כמובן, לא הפסיכולוגי בהכרח, אלא נורמטיביות מין כללית כזאת.
נכון, אנשים כן מייחלים בכלל לנורמליות בחיים שלהם, זאת אומרת, הישראלי הממוצע רוצה לחיות חיים נורמליים, ואם אנשים נורמליים מנהלים את חייו, זה נראה לו אולי דבר שהוא לא כל כך רע. והליכוד מנסה בדיוק להיכנס לנקודה הזאת כרגע, ולהגיד, ההתחלה שלה במועד א' וב', הקמפיין היה יותר ממוקד ב... במצב הנפשי של גנץ, כן, לנסות להראות שהוא לא יציב, שהוא מעורער, לצלם אותו עם כל מיני הבעות פנים מוזרות, להתמקד בכל גמגום שלו בכל הופעה, וכמובן שלגנץ יש בעיה עם ההופעות הציבוריות שלו. הם ירדו קצת מזה, זה כנראה לא היה אפקטיבי במיוחד, ועברו לנושא אחר, וזה במקום להגיד לא יהיה כלום כי לא היה כלום וכי אין כלום, להגיד גם הצד השני מושחת, לא רק מושחת.
יש דבר מה, אבל גם להוא יש דבר מה.
כן, ואפילו אני חושב שמירי רגב הייתה זו שאמרה, כחול לבן זו המפלגה המושחתת ביותר שאי פעם הייתה בישראל. זאת אומרת, לנסות לצייר את הצד השני כמושחת יותר, להעלות את כל הפרשיות השונות האלה, למרות שאם מסתכלים ברמה האובייקטיבית, כמובן שיש הבדלים מאוד ניכרים בין כמות כתבי האישום והחקירות בצד אחד של המפה לעומת הצד השני.
אתה אומר שבכל זאת, איכשהו הם הצליחו לייצר איזשהו מצב של אקוויוולנטיות.
נכון. עכשיו, ברגע שהם לוקחים את הנקודה החזקה ביותר של כחול לבן...
עכשיו בציבור, זה הנה, לזה יש פרשות ולזה יש פרשות, אז אולי שווה להתעלם.
זה הניסיון.
כולם מושחתים.
נכון. כולם מושחתים, זה אולי יגרום לפחות התלהבות מכחול לבן. אני לא רוצה לקשר ישירות בין הקמפיין הזה לבין הסקרים האחרונים שאנחנו רואים, אבל אנחנו כן רואים איזשהו שיפט מסוים בסקרים.
מעניין.
אנחנו רואים שיש היחלשות... קלה, אבל היא משמעותית של כחול לבן, מכיוון שאנחנו רואים את זה בסקרים שונים על ידי סוקרים שונים. זאת אומרת, זה לא איזושהי, זה לא איזשהו משהו שהוא בתוך אחוז הטעות בסקר אחד, אלא משהו שאנחנו כן רואים כמגמה בסקרים שונים. האם זה קשור בשינוי של הקמפיין? אנחנו לא יודעים.
זה גם סטיות קטנות יחסית.
סטיות קטנות.
והמחת...
אנחנו מדברים כאן על השניים, שלושה מנדטים מקסימום, אבל כמובן שבמערכת בחירות כפי שהיא, בפעם השלישית, כל סטייה כזו היא כן יכולה להיות משמעותית.
טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו רוצים לעבור לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק, במסגרת פינת גיבורי העל שלנו. שלום לך, אורי פינק.
דודו,
בוא נעשה.
אני שמעתי אותך אומר שתנסה לקשר בין בטמן לפסיכולוגיה.
טוב, אני כמובן אני מקל עליך, זה לא משימה קשה מאוד.
זהו, זה לא משימה קשה בכלל.
אני לא בטוח שבטמן יותר הנבל שם בסיפור, נכון?
תשמע, יש פה, בוא נסביר לך, בוא נעמיד לך את זה, אפשר לך סדר. כאילו יש שני אבות מייסדים לז'אנר גיבורי העל, כן? ראשון זה ידידנו סופרמן, כן? שהוא בחור צ'יק נחמד, כן? אין לו שום בעיה, כן? הוא בחור...
הוא הנורמלי, הוא הנורמטיבי,
כן,
בדיוק.
הוא גנץ מופת כזה, הוא באמת כזה. כן, הוא ממש צופה, כן? הוא בצופים.
מה, לא נעשה תעמולה, הוא כל המפלגות, כולל הפיראטים וכל פולם.
בדיוק. בחור טוב, כן? יש לו רק אולי קצת, אפילו אין לו הירו קומפלקס, עוד אין לו תסביך גיבור. לעומתו יש את בטמן, שהוא כולו... חגיגה של יונג ופרויד וכל מה שלנו.
מעניין, וואו.
כן? תשמע, דבר ראשון, מה מניע אותו? דבר שאין לו כוחות, הרי אין לו כוחות, אין לו כלום. כל מה שיש לו זה דרייב מטורף, כנראה, לא יודע, לפצות, יש לו רגשי אשמה על זה שהוא שרד את הפשר, אתה זוכר, אתה בטח מכיר את הסיפור של בטמן, שהוא היה, שבתור ילד, שני הוריו נרצחו.
כן, ודאי.
אז הוא פשוט מתמודד עם טראומה, בן אדם מתמודד עם טראומה כל החיים שלו, והוא עושה את זה בעזרת זה, שהוא הולך ומכה באנשים, כן, ומלחם בפשע. עכשיו, כל המהות שלו גם היא פסיכולוגית, הרי בעצם, הוא הרי, יש איזה מין ניגוד מדהים אצלו, שהוא בסך הכל נראה כמו רע, יש לו כביכול קרניים, הוא דומה לאטלף, אפילו עוד לפני שהאטלף הפיק לנו את הקורונה, הוא תמיד היה סמל בתרבות המערבית בכל אופן, של משהו רע. תראה את הציורים של, כן, כל ה, של, דן, של, של הגיהנום וכל הציורים.
נכון, מעניין. הביניים,
אז תמיד, אז כל האימג'ים שם זה מהתלף, כן, כל הכנפיים האלה עם האור, כן, של נוצות והקרניים האלה. והוא לקח דווקא את האימג' הזה כדי להילחם כנציג של הטוב. אתה מבין? זה הפוך. פה זה מין סתירה מרתקת. זה, בגלל זה גם משהו כל כך מושך, בגלל זה גם הוא, בסך הכל אני חייב להגיד שאם אתה תחליט, אם שם לי אקדח לראש, אומר לי, מי הדמות קומיקס האהובה עליך? אין מה לעשות, בטמן תמיד מנצח.
כן,
אבל
מעניין.
אבל מצד שני, דיברת גם על השותף של, על ה, כאילו, התמונת מראה שלו.
כן.
זה גם דמות שכבר זוכה הרבה להצלחה בזמן האחרון, זה הג'וקר. עכשיו, הג'וקר זה בדיוק הפוך. כאילו, הוא בא מנקודה של הדבר השמח, כן? הוא בא עם ליצן. הוא ליצן, נחמד, כן? מצחיק, צבעוני. אבל הוא, הרי הרוע בהתגלמותו, הוא ממש בדיוק הפוך, כן? הוא רק משתמש בכל זה רק כדי, כן, כדי להרוס, להזיק, וזה מה שהופך אותו גם לכל כך דמות מרתקת. אז הניגוד הזה, וכל, כאילו, בטמן באמת גם בכל, כמו שאמרת, הנבלים שלו, הם כולם, זאת אומרת, בגלל, בניגוד לנבלים של סופרמן, שהם כל מיני חייזרים שרוצים לכבוש את העולם וכאלה, ולא ממש מעניין אותנו, או לקס לוטור, גם שהוא כזה מיליונר שרוצה לכבוש את הכל.
כן, הוא רשע בלי תסבוכים, הוא פשוט בא לעשות רע מתוך כיף.
הוא לכבוש את העולם, הוא גם סוג של מפלגה, האמת. זה גם, בלי להזכיר שמות, כן, הוא ככה, יש לו קצת שיגעון גדלות כזה, כן, זה ההבחנה הפסיכולוגית שלי, אני חושב, של... כמו של פוליטיקאי, אבל אצל החבר'ה של בטמן...
ואתה אומר שאתה מתחבר לבטמן? לא, אני מנסה להבין עם עצמי, אם אני לא בעצם מתגעגע לסופרמן, אתה יודע, יש, הנה, איש, כוחות, זה, הכל רגיל.
נכון, 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 הכל רגיל. ובטמן עם השנים הוא כל הזמן נהיה יותר ויותר כאילו, מורכב, וגם הרעים שלו, תמיד אתה נגיד יש את הרעים, אז תמיד יש להם איזושהי סיבה שהם רעים, לא סתם ככה, תמיד עברו גם כן איזה טראומה, איזה משהו נורא שקרה להם בילדות, ואז הם... בגלל זה לוקחים כל מיני תחפשות משונות והולכים, יש אחד שהוא, כן, יודע, מנסה להציל את אשתו שקפואה, מיסטר פריז, כן, כל מיני דברים, יש להם גם בעיות פסיכולוגיות נוראיות, כן, יש את החידונאי, כן, אתה מכיר את הרידלר,
כן.
שהוא חייב להשאיר חידה לפני שהוא עושה את הפשע. תחשוב איזה בן אדם מטורלל לזה, כן. אז זהו, זה באמת, אז בטמן בעצם גם משתמש בפסיכולוגיה, כשהוא נלחם בפשע, הוא משתמש בפסיכולוגיה, בגלל בעזרת זה שהוא... לובש את כל הבגדים, את כל
מעניין.
הבגדים המפחילים
האלה. הלוק עצמו, הוא יוצר אפקט פסיכולוגי.
עצמו, וואו. בהחלט.
טוב, תודה לך על הדברים. איש הקומיק של ישראל, אורי פינק, תודה רבה.
ביי.
ותודה מעומק הלב למי שהיה כאן שעתיים מרתקות, פרופסור גלעד הירשברגר, פסיכולוג חברתי ופוליטי מבית הספר איפצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, מגיש ההסקט הפסיכולוגי פוליטי החמוצים. אני משער שאי אפשר להשיג אותך בימים הקרובים לעוד תוכנית, נכון? כי ודאי שדדו אותך לשלל אולפני טלוויזיה.
יכול להיות, כן, אבל אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, באייטיונס.
אתה מדבר על הסקט שלך, החמוצים, תודה רבה לך. תודה רבה לעורכת ענת שרון בלייס, המפיקים אבי שמאי ואלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. השידור החוזר שלנו הוא בשבע בערב, אתם מוזמנים להאזין גם לסקט שלנו, אנחנו הופכים לסקט, ביישומון של כאן וגם בספוטיפיי, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה.